אוקיי, בסדר, סליחה, שכחתי להקליט. וגם פה. אני כבר... אוקיי. אז הפעם אני רוצה לעבור על ה... סליחה. ראינו את ההשוואה בין הסוגיות בראש השנה ובכתובות, עם שיטות הראשונים, רש"י, רשב"א, תוספות. ומה שאני רוצה לעשות היום, זה לעבור על הסוגיה בבבא בתרא כסיכום, או התייחסות נוספת לדברים שראינו בעצם בסוגיות ההן, לראות את זה דרך הרשב"ם ותוספות בסוגיה בבבא בתרא. ובסוף להגיע לשאלה למה באמת עד לא נעשה דיין. עד כאן רק עשינו התחשבנויות ובדקנו איפה זה כן ואיפה זה לא, אבל שאלה למה לא? מה הטעם לעניין? ראיתם כבר בטח... סליחה. ראיתם כבר בטח את הנימוקים שמביאים הראשונים. הרשב"ם ותוספות וכל אחד, הרמב"ן וכל אחד מהם גם יכול להתפרש בכמה צורות, אז זה אני ארצה לעשות בסוף השיעור. אז נתחיל עם הגמרא שאני משחיר כאן על הדף. דמר בבטרה, דמר רב יהודה, שלושה שנכנסו לבקר את החולה, רצו כותבין, כותבין הכוונה, מדובר על חולה שהוא שכיב מרע, שכיב מרע, יש כל מיני, שכיב מרע, גוסס. מי שזה לא בדיוק גוסס בהלכה, שכיב מרע זה לא בדיוק גוסס, זה מצב יותר מתקדם, זה מצב שבו ברור שבן אדם עומד למות, ועכשיו יש כל מיני, כל מיני הקלות הלכתיות שהולכים לקראתו. למשל, כשהוא אומר משהו, זה נחשב כמו פעולה מבוצעת. כיוון שאין לו את הזמן ואין לו, הוא לא יכול לעשות את מה שצריך על פי ההלכה במצב הרגיל, אז הלכו לקראתו ומתירים לו מה שהוא אומר מחייב כאילו שנעשה מעשה קניין וכולי. בסדר? אז עכשיו פה, אז פה עכשיו באים שלושה אנשים, נכנסים לבקר שכיב מרע, והשכיב מרע הזה אומר להם, תשמעו, אני רוצה לתת את נכסיי באופן כזה וכזה. עכשיו הם יכולים לכתוב על זה עדות, ואם הם כותבים עדות והעדות הזאת תובה לבית דין, אז הבית דין מבחינתו זה כאילו שהשכיב מרע יקנה, למרות שהוא רק דיבר, והדיבור לא מספיק.
היה שם קטע שאומר שלא עושים בזה כלום, רק אחרי מותו.
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
לא מחלקים את ירושתו בחייו.
בסדר, זה גם לא ירושה, זה מתנה מחיים, אבל זה רגע לפני מותו. בסדר, זה... אני לא נכנס עכשיו לכל הפרשיות האלה. בכל מקרה, אז השלושה האלה שנכנסו לבקר את החולה, החולה, השכיב מרע, אומר להם איך הוא רוצה לחלק את הרכוש שלו. זאת אומרת, הוא מספר להם את העניין. אז אומרת הגמרא, רצו כותבים, רצו עושים דין. זאת אומרת, אם הם רוצים, הם יכולים לכתוב את העדות שלו על איזשהו שטר, וזה יהווה עדות על רצונו של השכיב מרע. אבל אז, כמובן, הם רק כותבים ולא יכולים לשמש כדיינים, למרות שהם שלושה. כי עד לא נעשה דיין, אוקיי? אבל אם הם רצו, אז הם יכולים לעשות דין, בלי לכתוב. ישר להפוך לשלושתם לדיינים ולדון ישר, בלי לעבור את השלב של העדות. כמובן מזכיר לנו את הדברים שכבר ראינו. שניים, אם נכנסו לבקר אותו שניים ולא שלושה, כותבים והם עושים דין. אז הם יכולים כמובן לכתוב, אבל דין הם לא יכולים לעשות כי הם רק שניים, ולבית דין צריך שלושה. אז להם אין את האופציה לדון אלא רק לכתוב. ואמר רב חיסדא, לא שנו אלא ביום. זאת אומרת, אם כל זה קרה ביום, אז זה בסדר, כי ביום אפשר לעשות דין, מה שראינו בסוגיה בראש השנה. אבל בלילה, אפילו שלושה, אפילו אם שלושה נכנסו, שאמרנו שביום רצו כותבים, רצו עושים דין, פה אם זה בלילה, אז אפילו אם הם שלושה כותבים, והם עושים דין. זאת אומרת, הם יכולים לכתוב את העדות ולהוות עדים על העניין, אבל לעשות דין הם לא יכולים. מה היא טעמה? דאבו להו עדים, ואין עד נעשה דיין. אין צורך לומר שהם לא עושים דין באותו לילה ממש על המקום כשהם נכנסים לבקר את השכיב מרע. כן, זה ברור, כי אין דין בלילה. הדיון פה בגמרא זה מה קורה למחרת בבוקר. האם הם יכולים לא לכתוב, אלא לחכות לבוקר ובבוקר לדון? כי רק בבוקר אפשר לדון, רק ביום אפשר לדון. אז הגמרא אומרת שלא. למה? כי הם נעשו עדים.
כמו ראו בלילה.
עוד פעם?
כמו ראו
נכון, בדיוק אותו דבר, זה מקביל לגמרי. מקביל לגמרי, וזה מה שאומרת הגמרא, מה איתה? מה דאבו להו עדים ואין עד נעשה דיין? ושוב פעם, אנחנו כבר יודעים לשייך את זה לפי הגמרא בראש השנה, אין עד נעשה דיין, גם שם מדובר, כאשר הם ראו את זה בלילה, ואת הדין אי אפשר לעשות בלילה עצמו, כי בלילה עצמו עקרונית אפשר היה לעשות את הדין, אבל בלילה לא דנים, אז לכן זה נדחה לבוקר. בבוקר כבר עבוד לכם, ברגע שנעשיתם עדים, אתם לא יכולים להפוך להיות דיינים, אוקיי? זה בעצם הכלל שאין עד נעשה דיין. כשהם נכנסו לבקר, אבל תשימו לב לרישה של המאמרה הזאת, של רב יהודה, כשהם נכנסו לבקר את החולה, מדובר ביום, נכון? לפי מה שרב חיסדא אומר. למה ביום, אם הם רצו כותבים, רצו עושים דין, אבל לא יכולים גם לכתוב וגם לעשות דין? הרי ביום, אם הם רואים, הם יכולים לעשות דין על פי ראייתם שלהם. אז למה פה מציבים את זה כשתי אלטרנטיבות, או לכתוב או לעשות דין? למה לא שניהם? מה הבעיה? אז התשובה היא בגלל שברגע שהם כתבו, הם נעשו עדים. אם הם נעשו עדים, הם כבר לא יכולים להפוך להיות דיינים, אפילו אם הכל נעשה ביום. כל מה שאנחנו אומרים שהם יכולים לדון על פי ראייתם, כשהראייה הייתה ביום, זה כאשר הם לא כתבו. זאת אומרת, בראייה שלהם הם לא הפכו לעדים. אז הם יכולים לבחור להפוך מיד לדיינים. אבל אם הם כבר כתבו והם הפכו את עצמם בזה לעדים, הם כבר לא יכולים להפוך להיות דיינים. אוקיי? אז זאת נקודה חשובה שאותה לא ראינו באופן מפורש בסוגיה בראש השנה. סוגיה בראש השנה דיברנו על זה שזה נדחה לבוקר, ואז הם רוצים לדון על פי ראייתם בלילה. מה קורה ביום? ביום אין בעיה. ביום אין בעיה. אבל גם ביום, אם הם כבר דנו, הם לא יכולים להתיישב, אם הם כבר, סליחה, העידו, הם לא יכולים להתיישב ולהפוך להיות דיינים, כי אין עד נעשה דיין. אוקיי, אז הרשב"ם כותב שם ככה, אני חילקתי אותו לקטעים, כי כל קטע צריך לדון לחוד. זה לא דיבורים שונים של הרשב"ם, אותו דיבור של הרשב"ם, אני מחלק את זה לקטעים. שלושה שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבים, נראה בעיניי, אומר הרשב"ם, דווקא נקט שנכנסו לבקר. אז זה שאמרו שם נכנסו לבקר, שלושה שנכנסו לחולה. למה צריך להגיד שלושה שנכנסו לבקר את החולה? מה אכפת לי, מה היו ה... מה אכפת לי,
מה המטרה שלהם?
כן, אז לכאורה מה אכפת לי מהמוטיבציה שלהם? אז אומר הרשב"ם, אכפת לי.
המוטיבציה כבר מכניעה את
הסטטוס. זה מה שאומר הרשב"ם, שאם הם נכנסו, דווקא מדובר שהם נכנסו לבקר, כי אם הם היו נכנסים בכוונה להעיד, זה מספיק בשביל שהם יקבלו סטטוס של עדים, וברגע שהם מקבלים סטטוס של עדים, הם לא יכולים כבר לעשות דין, אז אי אפשר לכתוב רצו כותבים, רצו עושים דין, אלא רק עושים דין. הם לא יכולים לכתוב. זאת אומרת, סליחה, רק כותבים, לא עושים דין. בגלל שברגע שהם נכנסו במטרה להעיד, זה כאילו שהם כתבו. הם כבר נחשבים עדים, והם לא יכולים לעשות דין. אם הם נכנסו לבקר, אז הם לא בסטטוס של עדים. אלא אם כן, הם החליטו לכתוב. ואז הם הפכו לעדים ולא יכולים לדון. הם לא החליטו לכתוב, רק נכנסו לבקר, אז רצו, עושים דין. הם יכולים גם לעשות את הדין. זה מה שאומר הרשב"ם. ילקח רצו, יעידו, רצו, רצו, יהיו דיינים. אבל אם נכנסו להעיד, שזימנום לשם והביאום לשמוע כדי להעיד, הרי הם עדים. ואין עד נעשה דיין. זאת אומרת, מספיק שהמטרה של זימונם לשם הייתה בשביל להעיד, כן, שהחולה בעצם זימן אותם כדי להעיד, וגם הם התכוונו לבוא כדי להעיד, במצב כזה אין להם את האופציה לעשות דין. הם כבר קיבלו סטטוס של עדים, הם יכולים רק לכתוב. עכשיו, השאלה, איך זה מתייחס להבחנה שאנחנו היינו בראש השנה, בין עדים שראו לעדים שהעידו. הרי בגמרא בראש השנה ראינו שלפחות לפי רוב הראשונים, בתוספות אמרתי שאני לא בטוח, אבל לפחות לרוב הראשונים, אם עדים העידו הם לא יכולים להפוך להיות דיינים. אבל אם עדים רק ראו, למשל הדיינים האלה שראו את הלבנה, הם יכולים להפוך להיות דיינים. למה? הרי אין עד נעשה דיין. התשובה היא בגלל שעד רואה כן יכול להפוך להיות דיין. מי שראה הוא לא נחשב עדיין עד, הוא רק ראה. אז הוא דן, כמו שהרשב"א אומר, על פי ידיעתו. מה?
יש הבדל בין ראוי להעיד למעיד.
זה סיפור אחר.
כן. עכשיו פה...
לא, זה בראש השנה.
כן, כן.
שראו הם ראויים להעיד, אבל אם הם לא העיד, הם עדיין...
זה ראש השנה מול כתובות. זאת אומרת, זה ההבדל בין שתי הסוגיות. עכשיו, כי בכתובות הרי כתוב שהמסקנה מראש השנה זה שאין עד נעשה דיין. בגמרא בראש שנה המסקנה היא שעד כן נעשה דיין. אז לכן אומר הרשב"א ועוד ראשונים שזה תלוי איזה עד. עד שרואה למסקנה נעשה דיין, למעט ברציחה, ששם רבי עקיבא אומר שלא, כי הוא לא יראה זכות, אבל באופן עקרוני הוא נעשה דיין. עד שהעיד הוא, מה שאומרת הגמרא בכתובות, לא נעשה דיין. עכשיו פה במקרה שלנו הרשב"ם מדבר על עד שלא העיד, ועדיין הוא אומר שעד כזה לא יכול להפוך להיות דיין. האם זה אוטומטית משליך אותנו להבחנה של הרשב"א על עד שראה? אני חושב שלא, בגלל שהרשב"ם מדבר על מצב ביניים. הרשב"ם אומר, אם הם נכנסו לבקר, הרי הם גם ראו. כשהם נכנסו לבקר הם גם ראו. אז איך הם יכולים להפוך להיות דיינים? שם גם הרשב"ם אומר שהם יכולים להפוך להיות דיינים. כי עד שראה יכול להפוך להיות דיין. רק הרשב"ם טוען שאם הם נכנסו במטרה להעיד, זה כאילו שהם העידו ממש, זה נכנס לגדר של עד שהעיד, לא עד שראה. הוא לא חולק על ההבחנה העקרונית בין עד שראה לבין עד שהעיד. הוא רק אומר שעד שבא בכוונה להעיד, זה שייך לקטגוריה של עד שהעיד, לא לקטגוריה של עד שראה. רק עד שנכנס בשביל לבקר ובאקראי ראה, הוא נכנס לקטגוריה של עד שראה. אז הוא, עכשיו הרשב"א מביא ראיה לדבריו. דדמי לנכנסו בלילה דחשיב להו עדים לכמן, הואילו מתחילה לא היו ראויים לדין לדין דלילה לאו תחילת דינו, וכל שכן אחה דין באו לשם עדות אין עד נעשה דיין. זאת אומרת הרשב"א, הרי הגמרא אומרת פה בהמשך שאם הם נכנסו בלילה הם כבר לא יכולים לדון, נכון? אומר הרשב"ם, זה נכנסו בלילה, הם נחשבים לעדים. הם נחשבים לעדים, למה? בגלל שהלילה הוא לאו זמן דין, אז הם נחשבים עדים. ברגע שהם נחשבים עדים, הם לא יכולים לדון על סמך ראייתם שבלילה, נכון? קצת דומה בעצם לתוספות, נכון? זה דומה לתוספות בראש השנה, כי בעצם מה שהוא אומר זה שכיוון שהלילה הוא לאו זמן דין, אז מה שהם עושים שמה זה עדות. הרשב"א הרי אומר שזה לא עדות מה שהם ראו בלילה.
נכון.
נכון? לראות זה לא עדות. רק בבוקר יש בעיה לדון על פי זה, כי זה לדון על פי ידיעה ולא על פי ראייה. כך מסביר הרשב"א. אבל תוספות אומר לא. בגלל שהלילה הוא לאו זמן דין, אז כשהם ראו את הלבנה בלילה, על כורחנו אנחנו מחשיבים אותם כעדים ולא כדיינים, כי דיינים לא יכולים לעשות את זה בלילה. ברגע שהם עדים הם לא יכולים להפוך לדיינים. הרשב"ם פה הולך כמו תוספות בראש השנה, אוקיי? ואז הוא אומר, נכנסו בלילה, כיוון שהם לא יכולים לדון, אז הם נחשבים לעדים, הם נחשבים לעדים למרות שלא הייתה פה עדות, נכון? לא באמת הייתה פה עדות, אבל הם נחשבים לעדים ולכן לא יכולים לדון. מה? עוד פעם?
למרות שהם לא התכוונו, וגם לא הייתה עדות. שני הדברים.
פה זו נקודה חשובה. כי איך, מה ההשוואה הזאת שהרשב"ם עושה בין נכנסו בלילה, לבין עדים שנכנסו לבקר? להבדיל מכאלה שנכנסו להעיד.
ביום. נכנסו ביום
לבקר, אז זה קטגוריה אחת. נכנסו ביום כדי להעיד, זה כמו נכנסו בלילה. נכנסו ביום להעיד, זה הופך אותם להעיד למרות שהם לא באמת, לעדים למרות שהם לא באמת העידו. ולזה הוא מביא ראיה מכאלה שנכנסו בלילה. כי גם שם הרי הם לא העידו, אבל הם נחשבים עדים. נכון? עכשיו, מה ההשוואה? נכנסו בלילה, הם באמת עדים.
אבל
בלילה
גם אם הם לא
יקבלו
להעיד, הם עדים.
מה? לא הבנתי?
וכאן ביום, רק אם הם התכוונו להעיד, הם נתנעשו.
תרף נראה, אני בכלל לא בטוח. נראה את זה בהמשך. אבל קודם כל, נתעלם רגע מהעניין הזה. קודם כל, מה פירוש נכנסו בלילה? נכנסו בלילה, מה הפך אותם לעדים לפי הרשב"ם? הרי הם יכולים להכריז על עצמם בסטטוס של עדים או בסטטוס של דיינים. כמו פה, כך גם בראש השנה. למה על כורחנו הם עדים? כי בלילה אין דיינים.
כי בלילה זה לא זמן דין, כן. זה לא זמן ראייה.
בלילה אין דיינים. אז בלילה על כורחנו הם מקבלים סטטוס של עדים. אז מה הקשר בין זה לבין נכנסו לבקר?
אז
ונכנסו לבקר, סליחה, ונכנסו להעיד, נכנסו להעיד, הם יכולים לדון. אתה החלטת שהם לא יכולים לדון כי הם נעשו עדים. וראו בלילה הם נעשו עדים בגלל שהם לא יכולים לדון. פה הם לא יכולים לדון כי הם נעשו עדים. ואין עד נעשה דיין. אין דמיון.
אבל
הכוונה
לא פוזיטיבית. זאת אומרת, בלילה זה לא פוזיטיבית.
עוד פעם?
זה
מורירת
מחדל כזה.
לא הבנתי?
זה לא משנה מה הכוונה שלהם.
מה שהוא רוצה, כנראה...
זה לא משהו פוזיטיבי שהם עושים.
פשוט
כי הם לא יכולים להיות דיינים.
זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שהוא בעצם אומר, זה שבלילה... בלילה זה שהם לא יכולים לדון, בלילה זה שהם לא יכולים לדון, זה הופך אותם לעדים. אבל הם לא באמת העידו, כי אחרת זאת לא הייתה ראייה לסוגיה שלנו, נכון? הם לא באמת נחשבים כמי שהעידו. כי אם זה היה נחשב כמי שהעידו, אז מה הראייה אלינו? אצלנו הם נכנסו בכוונה להעיד, הם לא העידו.
אבל הם לא
ידעו,
אבל הם נחשבים כעדים להתהוות הדבר.
אני מבין, אבל עכשיו אני שואל, מה הראייה מנכנסו בלילה ליסוד? הוא הרי מחדש כאן משהו. הוא מחדש שמי שנכנס בכוונה להעיד, מבחינתי נחשב כמו עד שהעיד, ולא כמו עד שראה, נכון? הוא מביא לזה ראייה ממי שנכנסו בלילה. עכשיו אני שואל, בנכנסו בלילה, אם אתה באמת הולך כמו תוספות ולא כמו הרשב"א, אז הם באמת עדים. הרי הראייה הייתה עדות. נו, אז מה הראייה אלינו? הרי אצלנו הם לא באמת העידו. הרי לפי תוספות בראש השנה, כשהם רואים את הדבר, זו עצמה נחשבת קבלת עדות שלהם בפני עצמם, נכון? זה מה שתוספות אמר עכשיו. ולכן הם לא יכולים להפוך להיות דיינים, כי הייתה פה קבלת עדות. זאת אומרת, תוספות רואה את הראייה של הדיינים כאיזשהו אקט של הגדת עדות, שלהם עצמם. הם עצמם נעשים עדים ולכן לא יכולים להפוך להיות דיינים. הרשב"ם רוצה להוכיח שעדים, למרות שהם לא העידו, אם הם התכוונו להעיד, זה עצמו מספיק כדי לתת להם סטטוס של עדים. מה הראיה משם? שם הם ממש העידו. הלכתית זה נחשב שהם ממש העידו. כי מי שראה את הלבנה בלילה הוא ממש העיד. הרי כאן הם לא ממש העידו, כי הם יכולים להיות דיינים באופן עקרוני. הוא רק זימן אותם להיות עדים. זה שהוא זימן אותם להיות עדים, זה הופך אותם לכאילו הם העידו? הם לא העידו באמת.
כן, לא חשוב, אבל זה הופך אותם כאילו הם העידו.
מי אמר לך? מי אמר לך?
לא, ברגע שהם
באים...
אני שואל מה הראייה. אני יודע שזה מה שהרשב"א אומר, אני שואל מה הראייה.
אם הם באים במטרה להיות עדים, במטרה להעיד, כלומר כל מה שהם רואים היא עדות. גם אם הם לא העידו.
אני מבין מה שהרשב"א אומר, אני שואל מה הראייה שלו. הראייה שלו זה מנכנסו בלילה. משם אי אפשר להביא ראייה.
אבל גם אלה שבאו בלילה, גם אם הם לא יכולים להעיד, מה שהם ראו זה עדות.
בדיוק, להפך, לא גם, רק שם זה ככה. בנכנסו בלילה, הראייה היא בעצמה עדות. נכון? כך אומר לנו תוספות. לא, כאן לא. בגלל שכאן הם יכולים להחליט שהם יהיו דיינים, הם לא רוצים להעיד.
הם לא יכולים להחליט אם זימנו אותם כעדים.
למה?
כי מראש הם באו במטרה...
הם באו במטרה, ועכשיו הם רוצים להיות עדים, הם התחרטו. מה הראייה שלך שלו? אני יודע שזה מה שהרשב"ם כותב, אני שואל מאיפה הראייה שלו. הוא מביא לזה ראייה מנכנסו בלילה. מנכנסו בלילה אין ראייה. אין ראייה לזה משם. מה שאתה אומר יכול להיות נכון, אבל הראייה שאתה מביא מנכנסו בלילה היא לא ראייה. כי מנכנסו בלילה אני רואה את האקט עצמו כאקט של עדות. כי אין ברירה, אתה לא יכול להיות דיין, אז אתה נחשב כמו עד שהעיד ממש. כאן אתה בעצם לא יכול להיות, אתה רואים אותך כעד כי התכוונת להעיד, לא כי אתה נחשב כמי שהעיד ממש. זה הרי הרשב"ם רוצה לחדש. לזה אין ראייה מנכנסו בלילה. לכאורה עולה מהרשב"ם שהרשב"ם נמצא איפשהו בין תוספות לבין הרשב"א. הוא לא כמו תוספות ממש. הרשב"ם בעצם אומר שהדיינים האלה שנכנסו בלילה הם נחשבים כמי שהוא עד, כי הם לא יכולים הרי להיות דיינים, אבל לא כעד שהעיד, אלא הם מקבלים סטטוס של עד. אבל הם לא תופסים את זה כמו תוספות, שזה עכשיו ממש נחשב דיינים שהעידו, ולכן הם לא יכולים להפוך להיות דיינים. לא זה מה שהוא אומר. אלא מה שהוא אומר זה, שברגע שאין לך אופציה של להיות דיין, אתה מקבל סטטוס של עד. ברגע שיש לך סטטוס של עד, אתה לא יכול להפוך להיות דיין, לא כי העדת. לפי תוספות, הדיינים ברגע שהם ראו זו עצמה נחשבת העדה, כן, זו עצמה נחשבת הגדת עדות. הרשב"א מבין לא כך, כי אם הוא היה מבין כך לא הייתה ראיה למה שהוא רוצה להביא ראיה. הרשב"א מבין כנראה שכיוון שלילה הוא לא זמן דין, אז הדיינים האלה נתפסים כרגע בסטטוס של עדים. לא שהם העידו בפני עצמם, הם נתפסים בסטטוס של עדים. ברגע שהם נתפסים בסטטוס של עדים, אין עד נעשה דיין. זאת אומרת, זה לא תוספות ולא הרשב"א, זאת שיטה שלישית. זה משהו ביניהם.
אז אותו דבר כאן, אז אם הם נכנסו בתוך הכוונה להיות עד, אז כבר יש להם סטטוס של עדים.
בדיוק. מה שמנסה להביא משם, זה ראיה לזה שיכול להיות מצב של עד שלא העיד, אבל מקבל סטטוס של עד שלא מאפשר לו להפוך לדיין. למרות שהוא לא העיד בפועל. לזה יש ראיה מנכנסו בלילה. אם אתה באמת לומד את נכנסו בלילה באופן הזה. אם היית לומד כמו תוספות, אי אפשר היה להביא משם ראיה. כי לפי תוספות הייתה שם עדות בפועל. הראייה שלהם נחשבת כקבלת עדות לפי תוספות. אוקיי? אז לכן הרשב"ם כנראה נמצא איפשהו בין הרשב"א לבין תוספות. תראו את הדיוק של הרמב"ן.
רגע, אתה יכול להגיד שנייה את
הרשב"א? הרשב"א מסביר שם למה כשהם ראו את זה בלילה הם לא יכולים להפוך להיות עדים. הבעיה נולדת בבוקר. כי בבוקר הם לא יכולים לדון, כי כשהם יבואו לדון בבוקר, אז הם ידונו על סמך ידיעה ולא על סמך ראייה. הוא לא אומר שהייתה אגדת עדות בלילה. הבעיה נמצאת בבוקר. בבוקר כשהם באים ורוצים לדון על פי זה, עכשיו הם לא רואים. אז איך אתם דנים על פי ראייה? אז זה חייב להיות שאתם דנים על פי ידיעה. על פי ידיעה אסור לדון. או ראייה או אגדת עדות. ולכן אתם צריכים להגיד את העדות, ודיינים אחרים יהיו הדיינים. זה שיטה אחרת מתוספות.
יש שאלה לפי הרשב"א, זה בגלל שהעדות כאילו לא נתקבלה בפני עדים, או בגלל שכל הדיינים צריכים לדון כל זמן, זאת אומרת, הדיינים צריכים לדון באיזשהו פרק זמן מאוד מוגבל, שזמן הדין והעדות הכל מתקיים.
שהעדות נעשתה בזמן שראוי לדון בו. שזה ביום.
אם נגיד העדות נעשתה ביום ראשון בבוקר, הם יכולים לשבת לדון ביום שני, שלישי, רביעי ולפסוק ביום חמישי.
נכון, הערתי את זה בשיעור הקודם. רואים, ברשב"א היה מקום להגיד לא כך. לכאורה ברשב"א נראה שהם צריכים לדון ממש בעת הראייה, וזאת הבעיה. אבל הרשב"א מקפיד להגיד, ועוד מעט נראה את זה כאן, הרשב"א מקפיד להגיד לא. מה שצריך זה שהעדות תהיה בזמן שראוי לדון. אם העדות הייתה בזמן שראוי לדון, אפשר לדון על פיה גם בזמן מאוחר יותר. אוקיי? עכשיו, תראו את הרמב"ן כאן. הבאתי קטע מהרמב"ן על בבא בתרא. עוד כתב הרב ז"ל, דאף על גב דבלילה אבו להו עדים, ואין נעשים דיינים למחר. לאו למימרא שאם העידו שניים בפני בית דין בלילה, אין עדותן עדות. אלא שאני אחא משום דחשבינן להו כעדים, אבל קבלת עדות בלילה כשרה ודנים עליה ביום. מה הוא מדייק מהרשב"ם? תשימו לב, זו נקודה חשובה.
אפשר לקבל עדות בלילה.
נכון. הוא טוען שלפי רשב"ם אפשר לקבל עדות בלילה. זאת אומרת, הרשב"ם לא הולך בכיוון שהייתה שם קבלת עדות בלילה, רק זה נפסל כי זה היה לילה. לא. הרשב"ם טוען, אם זאת הייתה קבלת עדות, אז היא הייתה קשרה. כי אפשר לקבל קבלת עדות בלילה. אוקיי? רק הרשב"ם טוען שברגע שהם היו בלילה לא יכלו לדון, הם מקבלים סטטוס של עדים. וברגע שיש להם סטטוס של עדים, הם לא יכולים לדון על פי זה. לא בגלל שהייתה קבלת עדות בלילה, מדייק מכאן הרמב"ן, כנראה ששיטת הרשב"ם היא שקבלת עדות בלילה כשלעצמה היא בסדר. זאת אומרת, אם יבואו עדים אחרים ויעידו בפניי בלילה, זה בסדר גמור. אני אוכל לדון על פי זה ביום. כל הבעיה זה כשאני עצמי מעיד בלילה, אז אני לא יכול לדון על פי זה ביום, כי עד לא נעשה דיין. אוקיי? אז זה הדיוק של של הרמב"ן, ובאמת פה רואים עוד פעם את העוקץ בדברי הרשב"ם. שהרשב"ם בעצם אומר, אין לי בעיה עם זה שהייתה פה קבלת עדות, לא זאת הנקודה. כי קבלת עדות באופן עקרוני בלילה כשרה, זאת לא הבעיה. הבעיה היא שאתם מקבלים סטטוס של עד, לא שהייתה פה קבלת עדות. וברגע שיש לכם סטטוס של עד, אתם לא יכולים להפוך להיות דיינים. עכשיו, הרמב"ן מקשה על זה ולא מקבל את זה, ולא מסתבר, דאמרינן במסכת ראש השנה, זה הכל רמב"ן, כן, אני ממשיך את הרמב"ן, למה לי למיתנה נחקרו עדים וכו', סלקדאי תחתיה וחקירת עדים כתחילת דין, הוא מביא את הגמרא בראש השנה, בקיצור, הוא מוכיח ממנה שאי אפשר לקבל עדות בלילה. כן? הוא ממשיך, כן, ילקח, כן, המסקנה שלו. ילקח קיבולי בלילה, נמי אין מקבלים, דתחילת דינו. אז לא מקבלים עדות בלילה. וכך מצאתי לרב רבי משה הספרדי, זה הרמב״ם, שאין מקבלים עדות בלילה ואין מקיימים שטרות בלילה. בסדר? ואז לא משנה, הוא ממשיך לדון בזה, בכל מקרה הוא לא מוכן לקבל, בסופו של דבר המסקנה שלו, על מה? תחילת דין בלילה, אפילו דיעבד אינו דין. וזה מפורש. לכן הרמב״ן אומר, הלקח, חולק על הרשב״ם. הוא לא מקבל את מה שהרשב״ם אומר, הלקח, זהו עיקר הטעם לראוהו בלילה. שאם באו לדון על אותה ראייה, שהיא כקבלת עדות דלילה, הוא פסולה. הלקח צריכים עדות אחרת ביום. אז איך הוא מסביר למה אם הם ראו בלילה, אם הם נכנסו בלילה הם לא יכולים לדון, או אם ראו בלילה לא יכולים לדון? מה, עוד פעם? בגלל שלא הייתה פה קבלת עדות. כי הקבלת עדות הייתה בלילה, לא כמו הרשב"ם. בגלל שיש להם סטטוס של עדים, ועד לא יכול להפוך להיות דיין. זה בכלל לא בעיה של עד נעשה דיין. לא זאת הנקודה. הנקודה היא שפשוט קבלת העדות הייתה בלילה. אתה רוצה, תיתן עדות בבוקר. אבל אם תיתן לדון בבוקר, אתה כבר תהיה עד מעיד, ואז יתעורר העניין של עד לא נעשה דיין. אבל לדון על סמך העדות שניתנה בלילה, זה לא אין, הבעיה שם היא לא אין עד נעשה דיין. הבעיה שם היא שהעדות פשוט לא מתקבלת, כי היא בלילה.
אז הוא כמו התוספות, שאומר שראייה היא קבלת עדות.
נכון, אבל בגלל שהוא אומר שקבלת העדות בלילה לא קשרה, אז הוא מסביר את זה כמו הרשב"א. גם הרמב"ן בעצם, איך שהוא לא נמצא בהתאמה מלאה, לא לתוספות ולא לרשב"א. מצד אחד הוא רואה את הראייה כקבלת עדות, ולכן אומר, אבל זאת קבלת עדות בלילה, לכן היא פסולה, כי הוא חולק על הרשב"א. במובן הזה הוא כמו תוספות, שהוא רואה את הראייה כקבלת עדות. אבל מצד שני הוא אומר, הבעיה היא שאתה לא יכול לדון ביום, למה? אז תדון ביום על סמך קבלת העדות הזאת. לא, שקבלת העדות הייתה בלילה והיא פסולה. טוב, אז אני אעשה עכשיו על סמך הראייה של הלילה. לא, כי קבלת העדות כבר הייתה בלילה. ואם אני עכשיו מעיד בפה את העדות הזאת כדי שתהיה קבלת עדות, נעשיתי עד, אני לא יכול להפוך להיות דיין. אם אני ארצה לדון עכשיו על סמך ראיית הלילה, אולי אני אדון על סמך הידיעה שלי עכשיו, לא על סמך קבלת העדות של הראייה שלי בלילה, על סמך זה שאני יודע את העובדות. אז אני אדון עכשיו. רגע, אחת, שנייה אחת. על זה אומר הרשב"א, לא, אתה לא יכול לדון על פי הידיעה שלך, אתה צריך לדון או על פי ראייה או על פי קבלת עדות. בסדר? אז במובן הזה פתאום הרמב"ן מצטרף לרשב"א. עוד פעם, גם הרמב"ן וגם הרשב"ם איכשהו נמצאים לא בדיוק עם התוספות ולא בדיוק עם הרשב"א.
אז
אחרי
ש... אם העד היה נעשה עד בלילה,
כן.
בבוקר הוא לא מעיד, העדות פסולה. בבוקר הוא יכול להיות דיין מבלי ולקבל עדות ממישהו אחר?
כן, כן.
בעצם?
לפי...
אז הרמב״ם כאילו מכשיר את זה, כלומר אין פה בעיה.
לפי הרשב״ם לא.
לפי הרמב״ם.
לפי הרמב״ם כן. למה? כי לפי הרשב״ם הוא נעשה עד בלילה. אז הוא כבר לא יכול להיות דיין בעניין הזה. לפי הרמב״ן הוא לא נעשה עד בלילה, כי קבלת עדות בלילה פסולה. אז אם הוא לא נעשה עד ובאים בפניו עדים אחרים, למה שלא יהיה דיין? בדיוק, נפקא מינה מצוינת הבאת עכשיו. בדיוק זאת הנפקא מינה בין הרשב״ם לבין הרמב״ן. מה קורה אם באים עדים אחרים ביום ומעידים בפניו? האם הוא יכול לשבת כדיין בדין הזה? לפי הרשב״ם לא. כי לפי הרשב״ם הוא כבר נעשה עד בראייתו בלילה. אוקיי? עכשיו הרשב"ם ממשיך ומביא ראייה מגמרא במכות שמספיק...
עכשיו יש עוד שאלה, אמרת שהוא לא היה לי ברור עד הסוף. אמרת שאני חושבת שלפי הרמב"ן, שהדיין לא יכול לדון על פי ידיעתו אלא רק על פי עדותו, ובכיוון שהעדות בלילה הייתה פסולה, אז בעצם מה? אין לו לא עדות ולא ידיעה,
יש
ידיעה ללא עדות.
יש לו שלושה דברים. יש לדון על פי ראייה, לדון על פי עדות ולדון על פי ידיעה. וזה חילוק של הרשב"א בראש השנה, שראינו את זה שם. מה זאת אומרת? אם אני רואה ביום ואני דן על פי זה, אני יכול לדון. לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, חוץ מרשי שאומר שזה רק בקידוש החודש, אבל שאר הראשונים אומרים, לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, אפשר לדון על פי ראייה. למה? כי ראייה זה תמיד יותר טוב משמיעה. אלא מאי? שלדון על פי ראייה, אומר הרשב"א, זה לא בגלל שאני עצמי נחשב העד. כי אם אני עצמי הייתי נחשב העד, אז אין עדנה סדיין, איך אני יכול לדון בזה? אלא לדון על פי הראייה זה אומר שלא צריך עדות. כי עדות זה עניין פונקציונלי שבא להביא לידיעתי את המידע. אם אני יודע אותו, אז מה הבעיה? לא צריך, נכון? אז זה לדון על פי ראייה. אבל אומר הרשב"א, לכאורה לפי זה יכולתי גם לדון על פי ידיעה. מה זאת אומרת? ראיתי את זה בלילה. עכשיו אני לא יכולתי לדון בלילה כי אין דין בלילה. בבוקר אני הרי יודע עדיין את מה שראיתי בלילה. אז אני אדון על פי הידיעה שלי עכשיו. אומר הרשב"א, אי אפשר. אתה יכול לדון על פי ראייה, לא על פי ידיעה. אפילו עם ידיעה שלך. ולכן אתה לא יכול לדון בבוקר. אפשרות שלישית זה לדון על פי קבלת עדות. אם יבואו שני עדים עכשיו ויעידו בפניי, אין בעיה, אני יכול לדון כי הם עדים, אין פה בעיה של עד נעשה דיין, אין פה בעיה של לדון על פי ידיעה, וזאת לא עדות, וזה לא לדון על פי ראייה, זה לדון על פי אגדת עדות. אז הכל בסדר, זה המכניזם השלישי. אוקיי?
אוקיי, זה קצת מוזר ההפרדה בין הראייה לידיעה, כי הראייה היא ידיעה בגלל...
נכון, דיברנו בשיעור הקודם על העניין הזה, ולכן אמרתי שהניסוח שהעדות נדרשת רק לצרכים פונקציונליים הוא כנראה לא מדויק. כי אם זה היה ככה, אז גם בידיעה זה היה בסדר. מה הבעיה לדון על פי ידיעה? ברגע שאני יודע, לא צריך עדות. הרשב"א כנראה רואה את הראייה עצמה כתחליף לעדות.
אבל דיון בראייה או בידיעה יש בו משהו מהסתת הדין, זאת אומרת, אני כבר יודע מה קרה.
נכון.
אני כבר יודע מה קרה, יש לך איזה משהו בחשיבה של להסיק מסקנות, משהו מוטה. זה לא...
מה זה מוטה? מוטה לאמת, פשוט ראיתי את האמת. מוטה לאמת. ואם אני שמעתי מעדים, אז אני לא מוטה, הנה גם הם שמעתי את האמת, עכשיו אני מוטה לדון, כמו שהם אמרו לי. בסדר, אני מוטה לאמת.
כן, בכל זאת אני חושבת שיש כאן משהו שהוא לא לגמרי נראה לי אובייקטיבי.
אני לא רואה בזה בעיה. טוב, אבל...
אוקיי.
בכל זאת...
עכשיו יחזור עוד פעם לנפקא מינה, לברר בדיוק לפי מי... דיין שראה בלילה את החודש, או ששמע בלילה, לא יודעת, שמע בלילה את העדות, לא יוכל לדון על פי עדים אחרים בבוקר.
אז אני אומר, אם הדיין מקבל עדים אחרים על מה שהיה בלילה, אבל הוא יושב ביום ומקבל עדים אחרים, לא הוא עצמו.
לפי
כולם
לא, לפי מישהו זה לא הולך.
רגע, נראה. לפי הרשב"ם זה כן עובד. למה? ושאין לו סטטוס של עד. איך הוא יקבל סטטוס של עד? בסדר? הוא לא...
לא, לפי הרשב"ם דווקא...
סליחה, הפוך. הפוך. לפי הרשב"ם זה לא הולך בגלל שיש לו סטטוס של עד. כי כשהוא ראה בלילה והלילה הוא לאו זמן דין, זה הופך אותו לעד. ברגע שהוא עד הוא לא יכול לדון אפילו אם הוא בא מעדים אחרים, זה לא עוזר, עד לא נעשה דיין.
לפי רמב"ן זה כן יכול
להיות. לפי הרמב"ן זה יכול להיות, כי הוא לא נעשה עד. בלילה לא מקבלים עדות בלילה, ביום לא הוא העד אלא יש עדים אחרים, אז מה הבעיה, למה שלא יושב בדין?
לפי תוספות רצית
לשאול. התוספות זה כמו
רשב"ן. לא פשוט, כי השאלה מה התוספות חושב על קבלת עדות בלילה. השאלה מה התוספות חושב על קבלת עדות בלילה. תוספות יכול לחשוב כמו רשב"א במובן הזה שזאת קבלת עדות, אבל להגיד שאי אפשר לקבל עדות בלילה.
אבל התוספות אמר שקבלת עדות זה תחילת דין, אז הוא לא יכול להגיד
שכמו
רמב"ן.
למה לא?
שקבלת עדות זה תחילת דין, וראייה זה קבלת עדות.
אבל שאלה אם היה שם
להעשי לו תחילה לקבלה. לא, אז זה תוספות אחר. זאת אומרת, אמירה אחרת של תוספות שמה מראה שהוא למד כמו הרמב״ם. כמו הרשב״ם, סליחה. שכיוון שזה תחילת דין, אז אפשר לעשות את זה בלילה. ואם זה ככה, מבחינת האמירה, אם תצרפי את האמירה ההיא, אז כן. אני מסכים. עכשיו אני מדלג על כל הראייה של הרשב"ם, שזה מסוגיה של מכות וכולי, על זה שכוונה להעיד מספיקה כדי להיות עד, ומה המסקנה שלו, ועד אתנן, אני ממשיך, זה המשך אותו רשב"ם, זה רשב"ם מאוד ארוך, ועד אתנן בראש השנה קפה, ראו שלושה והם בידין, יעמידו שניים ויושיבו מחבריהם אצל היחיד, התאמו שלא באו מתחילה כדי לראותו על מנת להעיד, ואם כן, שוב, אין היחיד יכול להיות דיין, דיין עד נעשה דיין. אלא כשראו ממילא בלכתם בשוק, או שהיו יושבים במקום אחר, ומשם ראו. בסדר? אז הוא מביא לזה ראייה אחרי זה מדברי רש"י, שגם כתב את זה, בתשובה, רש"י בתשובה. אבל מה הוא אומר בעצם? שהמשנה בראש השנה, שאומרת שראו שלושה והם בית דין, מה העצה? יעמדו שניים בתור עדים.
יש עניין המקריות, אם זה במקרה.
יעמידו שניים מתוכם בתור עדים, השלישי יושב כדיין, יצרף אליו עוד שניים, והשניים מתוך אלה שראו, יעידו בפני השלושה. השאלה היא איך אותו אחד שראה איתם, יכול לשבת בדין הזה, הרי הוא נעשה עד.
זה ראייה אקראית ולא...
כן, וכמובן שיטת הרשב"מי, שהוא נעשה עד גם בראייה עצמה, נכון? זה מה שראינו.
כן.
אומר הרשב"ם נכון, אבל זה כשהוא בא להעיד. אבל אם הוא ראה את זה באקראי, אז הוא לא נעשה עד. בסדר? זאת הטענה. אוקיי, עכשיו...
מה בעצם ההבדל המהותי בין שתי הראיות האלה, אם זה באקראי או בכוונה? במהות של זה, כי אני מבינה שיש...
אם הוא לא התכוון להעיד, אז אין לו סטטוס של עד. זה כל הרעיון של הרשב"ם פה. מספיק שאתה מתכוון להעיד בשביל שתקבל סטטוס של עד, ואתה כבר לא יכול להפוך להיות דיין. אבל אם אתה עברת שם ובמקרה ראית, אז במקרה ראית, אתה לא התכוונת להעיד. אז אין לך סטטוס של עד. תחשבו על... אתן לכם דוגמה.
זה רוב העדות, רוב עדויות הם כאלה. הייתי ברחוב וראיתי
כשראית.
מישהו רוצח מישהו אחר.
יעל, כשראית. יעל, כשראית. אבל אם באת אחרי זה להעיד בבית דין, אז הפכת לעד. נכון, רוב העדויות, כל עוד לא באת לבית דין, הן עדויות מקריות, ושם באמת תוכלי להפוך לדיינית. הנה חינמי. בעדויות כאלה שלא העדת בבית דין, אם את רק עברת באקראי, את תוכלי להיות דיינית. אם לא עברת באקראי, אז אפילו שלא העדת בבית דין, לא תוכלי להפוך להיות דיינת. בסדר? אז אני אביא לכם אולי דוגמה שיותר מוכרת, אתם מכירים את זה בחתונה, שאומרים לחתן להגיד לשני עדים אתם עדיי. מה זאת אומרת? הרי בקהל יושבים שם...
יש קרובי משפחה בקהל.
כן, בקהל יש כל מיני קרובים, והקרובים האלה הם פסולי עדות. עכשיו, אם הוא לא יגיד לשני העדים האלה אתם עדיי, זה תלוי מחלוקות ראשונים, אבל לא משנה, אז שאר העדים שנמצאים, שאר האנשים שנמצאים בקהל, שחלקם פסולים לעדות, אחים שלו, אבא שלו, וכל מיני דברים כאלה, הם יכולים לפסול את העדים הכשרים, בגלל שאם יש קאט עדים שחלק מהם פסולים, הם פוסלים את כל הקאט. ולכן הוא אומר, אתם עדיי, הוא מייחד דווקא את העדים האלה, ובעצם הוא הופך רק אותם לעדים ואת האחרים לא. וזה נחשב כאילו עדים שלא באו בשביל להעיד, האחרים. ושני העדים האלה שייחדתי אותם, הם עדים שבאו בשביל להעיד. וברגע שזה כך, אז השניים שייחדתי אותם נחשבים עדים, וכל האחרים שלא ייחדתי אותם נחשבים כעוברי אורח. הם באו לשם לחתונה כמובן, זה לא עוברי אורח. אבל מבחינת כעדים, הם לא התכוונו להעיד. במובן הזה, העדות שלהם היא באקראי, ולכן הם לא נחשבים עדים. זה מה שהרשב"ם בעצם אומר כאן. אוקיי? עכשיו, הרשב"ם בדיבור הבא אומר ככה. רצו עושים דין, דעה שלושה נינו. הרי הם שלושה יכולים לדון. ודנים ואומרים, כך הדין שפלוני ייטול חלק זה, כי הם מחלקים את הירושה. הוא פלוני חלק זה שדמיהם מכוונים בשווה. וכותבים להם פסק דין שלא יוכלו עוד לערער זה על זה כלום. זאת אומרת, הם בית דין לכל דבר. מה שהם פוסקים זה הדין. ואף על גב, דאין כאן אדם שמעיד בפניהם כלום. איך הם יכולים להחליט? הם ראו את זה ביום, ומיד עושים דין. רצו עושים דין, רצו כותבים, כן? זאת אומרת, הרשב"א, מה זה רצו עושים דין? מי העד פה? הרי אף אחד לא העיד בפניהם.
נכון?
אז לכאורה, מה שכתוב פה זה לא תהה שמיעה גדולה מראייה. הם דנים על פי ראייתם, ולא צריך אגדת עדות, כמו שראינו בראש השנה, נכון? לולי שזה היה בלילה. ואת אם זה היה ביום, אז אפשר היה לדון על פי זה, למרות שעד לא נעשה דיין. למה? ושאני לא נחשב עד, אני דן על פי ראייתי, ולא תהה שמיעה גדולה מראייה, אוקיי? אז אומר הרשב"א, אבל תשימו לב לנימוק שלו, הנימוק שלו פה בעייתי. כי הוא אומר, ואף על גב דאין כאן אדם שמעיד בפניהם כלום, הפרחינן בראש השנה לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. עד כאן מה שהסברתי, אוקיי? וכיוון דהם רואים את החולה שמחלק נכסיו בפניהם, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, ולצורך מה יעידו עדים בפניהם? עכשיו תגידו לי, מי זה העדים פה?
הוא עצמו,
השכיגמרה.
לא,
הדיינים.
הדיינים הם העדים,
השכיב מרע
הוא בעל הדין, שהוא בא להעיד.
יעל, אתה מעצרת את הסטרה, שמת לב, כן?
כמו רשי, שהוא אומר
שעדות
החודש זה יוצא מן הכלל, אז
פה
הוא צריך להגיד...
לא, נעזור רגע את רשי, קודם כל מה הרשב"ם אומר? הרשב"ם אומר שני דברים סותרים. הרשב"ם אומר...
זאת העדות כמיכול.
הרשב"ם אומר שני דברים סותרים. מצד אחד הוא אומר לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. מה זאת אומרת? לא צריך עדות. אם הדיינים יודעים, הם יכולים לדון על רואים, הם יכולים לדון על פי ראייתם, לא צריך עדות. אחרי זה הוא אומר, רגע, מה הבעיה? למה צריך עדות? הרי יש פה הודעת בעל דין, והודעת בעל דין נחשבת כמאה עדים. בנימוק הראשון, בנימוק הראשון העדות זאת ראיית הדיינים. בנימוק השני העדות זה הודעת הבעל דין. אז תחליט, צריך פה עדות או לא צריך פה עדות? הרי לפי הנימוק השני לא צריך להגיע ללא תשמיעה גדולה מראייה. באה הודעת בעל דין.
לא, אבל בנימוק הראשון, הדיינים הופכים לכאורה גם לעדים.
נכון. ובנימוק השני?
בנימוק השני, הדיינים רואים, אבל הם מקבלים עדות.
נכון. אז אני אומר, זה שני נימוקים שונים, הוא מביא את זה בתור נימוק אחד.
לא.
הרשב"א מביא את זה בתור נימוק אחד, זה שני נימוקים שונים וסותרים. הרי אם יש, תחשבו על בית דין, שמגיע לפניו בעל דין ומודה הודעת בעל דין בפני הבית דין. כמובן, בכל השעה שמאלה מזה, הם פוסקים כאילו שבאו לפניהם עדים, נכון? הודעת בעל דין זה כמאה עדים. אם מישהו הודה, זה כמו שבאו לפנינו שני עדים. האם אני נזקק לומר שם לא תהיה שמיעה גדולה מראייה?
לא, יש לי שמיעה.
מה פתאום? זאת שמיעה לכל דבר, באו בפני עדים. הודעת הבעל דין היא העדים. לא צריך להגיע לכלל שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה. עכשיו, אם אתה מבין שמה שהיה פה זה הודעת בעל דין, אז למה אתה נכנס לכלל הזה שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה? סתם, פסקת על פי הודעת בעל דין והכל בסדר. מה הבעיה? עכשיו, יש באמת דיוקים שונים ברשב"ם הזה. יש כאלה שלוקחים אותו לכיוון של הודעת בעל דין, יש כאלה שמקשים, יש כאלה שלוקחים את זה לכיוון שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה.
יכול להיות שהראייה שהיא okay. גדולה מהשמיעה היא הכוונת העדות.
לא הבנתי.
הראייה שהיא כן גדולה משמיעה
okay.
היא קבלת העדות. זאת אומרת,
קבלת העדות
אז אין ראייה.
אבל אם זאת קבלת העדות אז אין עד נעשה דיין. ראינו שלפי תוספות נוצרת בעיה של אין עד נעשה דיין. אם יש פה קבלת עדות, איך אני יכול לדון על פי זה?
אבל לפי הרשב"ם, ברשב"ן אם זה ביום, אז זה כן, לא לפי הרשב"ן, לפי הגמרא.
נכון, זה בדיוק מה שאני שואל. אז לכן אי אפשר להגיד שהם קיבלו עדות, כי אחרת איך הגמרא אומרת שזה קשר פה? הרי אין עד נעשה דיין. אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. אין סתירה ברשב"ם. אני טוען שהרי הם באים ושומעים את השכיב מרע הזה. והם שומעים איך הוא מתכנן לחלק את הרכוש שלו, ועכשיו הם יושבים ועושים דין. אני לא שואל אותם מה העדות שהם קיבלו. אני שואל אותם מאיפה אתם יודעים שבכלל זה מה שהוא רוצה. מה זאת אומרת אתם עושים דין? על פי מה? את הלבנה כשאתם ראיתם, אז ראיתם את מולד הלבנה, העובדות היו לפניכם. אז אתה אומר לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, והכל בסדר, לא צריך להגיד שהלבנה העידה בפניהם. הם יודעים את המציאות, כי הם ראו את הלבנה. אבל פה, זה שהם נכנסו לבקר את החולה, זה אומר שהם יודעים איך הוא מחלק את הרכוש שלו? איך הם יודעים? מאיפה הם יודעים? אז מה אם הם ראו אותו? כי הוא אומר. אז מה אם הוא אומר? וכשהוא אומר, הודעת בעל דין כמעדים. לכן הם יודעים. ועכשיו כשהם דנים, זה לא מכוח ההודעת בעל דין שלו, שהוא נחשב כשני עדים. אלא פשוט בלי זה, העובדות לא היו נוכחות לפניהם. כי הרי אם לא היינו אומרים את הודעת בעדים כמאה עדים דמי, אז הם פשוט לא ראו את העובדות. איך אתם יכולים לחלק את הירושה שלו בלי שאתם יודעים מה הוא רוצה?
אבל אם זה כמאה עדים, אז זה ודאי כמו כשני עדים.
לא, אני טוען למשל, מה יקרה אם הוא הודעה בהודעת בעדים כזאת שלא מועילה מדיני הודעת בעדים? למשל, הודעת בעדים מחוץ לבית דין לא מועילה. אם הוא לא ידע בכלל שהם יחליטו לדון, והוא הודע בפניהם, זאת לא הודעת בעדים. זאת הודעה מחוץ לבית דין.
אבל עכשיו הוא כן יודע שהם...
עכשיו הוא יודע, אבל זה כבר אחרי שהוא הודע. הוא הודע בפניהם, ועכשיו הם מחליטים האם להיות עדים או להיות דיינים. ועכשיו הם מחליטים להיות דיינים. אוקיי? מה זאת אומרת? אז אני כשהודיתי, אבל לא ידעתי שאתם דיינים. אז הרי הודעה היא רצינית כשהיא נעשית בפני בית דין. זה שאני מודה ברחוב, זה לא אומר כלום. אבל בבית דין, אם אני מודה שאני חייב, אני כנראה מתכוון לזה ברצינות. אז איך אפשר לדון פה על פי הודעת בית דין? אז הטענה שלי זה באמת לא קבלת עדות. זה לא הודעת בית דין שמתפקדת כעדים. אלא הודעת בית דין הזאת בעצם אומרת לשלושה דיינים האלה שזה מה שהוא רוצה. וכיוון שעכשיו הם יודעים שזה מה שהוא רוצה, אז זה כמו מולד הלבנה. עכשיו שהם ראו, אז לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. בלי שהיה פה הודעת בעל דין, זה שהם ראו את השכיב מרע, אז מה אם הם ראו אותו? הם ראו אותו, אבל מאיפה הם יודעים איך הוא רוצה לחלק את הרכוש? רק בגלל שהוא אמר. וזה שהוא אמר זאת נאמנות מוחלטת, זה עדות מוחלטת לרצונו, נכון? אז כיוון שככה, אז הם באמת ראו את המציאות, ולא תהיה שמיעה גדולה מראייה, ולכן הם יכולים לדון על פי ראייתם.
זה בסדר, אם הוא לא היה מוסיף את המשפט שהודעת בעל דין
לא, להפך, הוא מוסיף את זה כדי להגיד לכם, כי בלי זה שהם נכנסו לבקר את החולה, אז מה אם הם נכנסו? מאיפה אתם יודעים שהוא רוצה לחלק?
לא, אבל אם הוא היה מנסח את זה שהוא סיפר להם, אז זה אולי היה אחרת.
לא, סיפר להם, אז מה? סיפר להם, יכול לספר להם סיפורי מייסס. הוא סיפר להם, יכול לספר להם סיפורי מייסס. רק בגלל שהכלל בהלכה הוא שהודעת בעל דין היא לא סיפורי מייסס, אלא הודעת בעל דין זה כמי העדים, אז אני יכול להגיד שאני יודע את העובדות, ועכשיו אני מכריע דין על פי זה.
אבל אז
מה שאני לפני עכשיו זורחת, אני לא מתווכחת עם זה.
מה?
כמו שאני רואה עכשיו את הלבנה זורחת, זאת עובדה.
כן. הודעת בעל דין...
כי הלבנה לא מדברת איתך, הלבנה זה עובדה במציאות פיזיקלית.
בדיוק.
אבל כשהשכיב מרע, מספר, מודה, מסביר איך הוא רוצה לחלק את הרכוש שלו, ויש לנו את
הכלל
שהודעת
בעל
דין זה כמאה עדים, אז יש פה קבלת עדות.
לא, אבל אמרתי,
מה יקרה? ובגלל זה שאומרים לנו שזה כמאה עדים, זה משווה את זה ללבנה.
אבל אני אומר, רגע, תני לי רגע. יעל, נגיד שהוא הודע את זה באופן שלא מועיל משפטית. זה הודעת בעל דין שהיא לא כמאה עדים. הוא עשה את זה מחוץ לבית דין, הוא לא ידע שמתכננים להיות דיינים בכלל. אז מבחינה משפטית זה לא נחשב כמאה עדים.
אבל זה נחשב
כידיעה
של רצונו?
בדיוק. זה מה שאני, אני טוען שזה מה שהרשב"א מתכוון, כדי ליישב את הסתירה. אני טוען שמה שהרשב"א מתכוון לומר, שברגע שהוא הודע, אין פה עדות של הודעת בעל דין, כי אז באמת לא היה צריך להגיע לאין, לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. אבל כיוון שיש כלל כזה שהודעת בעל דין כמאה עדים דמי, אי אפשר להגיד שבלבנה ראיתם את המציאות, אבל אצלו אתם לא יודעים את המציאות, מה הוא רוצה. כי יש הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, ואם הוא אמר, אז כנראה זה מה שהוא רוצה. ברמה המשפטית זה אולי לא היה מספיק לדון על פי זה כמו שני עדים. אבל אם אנחנו עצמנו ראינו, לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. אם אנחנו נלך ונספר בבית דין שהוא הודע בפנינו, הם לא יוכלו להכריע על פי זה. כי זה הודעת
בעל...
זה אפילו לא עד מפי עד. כי העדות הראשונה זה הודעת בעל דין שהיא לא נחשבת בכלל. אז אפילו לא עד מפי עד. אבל אנחנו עצמנו נחשבים כמי שיודע, ולא תהיה שמיעה גדולה מראייה. אם הוא היה מודה בפנינו, ממש, בהודעת בעל דין מחייבת, אז היה טוב. אם היו באים עדים בפנינו, זה גם היה טוב. אז אם אני יודע, זה גם טוב. שמיעה לא יכולה להיות יותר גדולה מראייה. תראו פה את את הרמב"ן, אמרתי לכם להיעזר ברמב"ן פה, כי אני חושב שבאמת הוא מאיר כמה נקודות. תראו את הקטע הזה מהרמב"ן. רצו עושים דין, פירש הרב רבי שמואל, זה הרשב"ם, דאף על גב דאין אדם מעיד בפניהם, כן, הרי אף אחד לא מעיד בפניהם, זה הרשב"ם שקראנו עכשיו, הפרחינם בראש שנה לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, ואינו מחובר לי, שלא אמרו שם כן אלא לעדות החודש, דלא כתיבה בהגדה, אלא כזה ראה וקדש, וכן פירש שם רשי זל, זקנו, כן, הסבא של רשב"ם. אבל בדיני ממונות, ספיקא דגמראי, דבפרק גישה של נתעלמנה, שקיל וטרי בדיינים המכירים חתימת ידי עדים, זה הסוגיה שלנו, בכתובות. אם צריכים להעיד בפניהם, הוא בפרק החובל נמי, יקטרי לישני. אז אומר, לפי רשי שם, הרמב"ן פה מניח את תפיסת רשי בראש השנה, שרשי בעצם אומר שכל הדין שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה נאמר רק על קידוש החודש. אין כלל כזה. אז איך הרשב"ן מביא פה את הכלל, לא תהיה שמיעה גדולה מראייה? כך שואל הרמב"ן. אנחנו כמובן יודעים שהרשב"ן לא חייב כלום לרשי. שיטת רוב הראשונים היא נגד רשי. הם תופסים שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה, זה דין כללי. אבל הרשב"ם, אבל הרמב"ן מבין כמו רשי, בהתחלה לפחות, מבין כמו רשי. ואז מה אתה מביא לי פה את לא תהיה שמיעה גדולה מראייה? בסוגריים אני מוסיף, ושים לב שהרשב"ם מוסיף גם את הודעת בעל דין. אז אפילו אם לא נאמר פה הכלל שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה, יש פה הודעת בעל דין, והודעת בעל דין כמעדים דמי. הרמב"ן איכשהו מתעלם מזה. הרמב״ם כשהוא קורא את הרשב״ם, הוא מבין שהנימוק העיקרי של הרשב״ם, מה הוא? לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. לא הנימוק של הודעת בעדין כמעדים, אחרת מה הקושייה? נכון? כמו שאני אמרתי קודם.
כן.
עכשיו איך הוא ממשיך? אז אומר אלא, אלא אחה, הגדת בעדין איקה. והרי כמעדים, שאין ספק שהודעה בבית דין, נמי הודעה היא, ועושים בדין. וקניין בבית דין, נמי קניינו. וכיוון שמוסר דבריו לבית דין, ועושה מעשה בפניהם, למסור להם דינו, ודאי דנים בהם על פי עצמם. דאגדת בעל דין מקרה. ולא חשו בדבר, אלא כשראו מעצמן, או שמכירים. אז אומר הרמב"ן, הרי לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, והנה הנפקמינה, הרי לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, נאמר רק בהלכות קידוש החודש. הרמב"ן מצטרף לשיטת רש"י. אז אין כלל כזה בדיני ממונות, בנפשות, אין כלל כזה, או לפחות יש מחלוקת. אז לא בטוח שיש כלל כזה. אלא מה קורה פה? פה יש את ההגדה שלו, שהודעת בעדים כמעדים דמי. נכון? ובגלל זה אנחנו דנים, לא בגלל לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, לא תהיה שמיעה גדולה מראייה לא שייך פה. ולכן אנחנו דנים פה בגלל שהודעת בעדים כמעדים דמי.
ופה אם היה מעידים מחוץ
לבית
דין,
לפי רמב"ן זה לא יהיה. באמת לא יהיה בסדר, נכון? לא יהיה טוב. הרמב"ן לוקח את החלק השני שמופיע ברשב"ם, שברשב"ם עצמו הוא לא מבין שזה חלק מההסבר שלו, אבל הוא טוען שזה ההסבר פה בסוגיה. ובאמת לא תהיה שמיעה גדולה מראייה פה לא היה מועיל. אם לא הייתה הודעת בעל דין, לא תהיה שמיעה גדולה מראייה לא היה מועיל. למה? כי זה מועיל רק בקידוש החודש, לא בתחומים אחרים. הרשב"ם כנראה, לפי ההצעה שלי לפחות, הרשב"ם יכול להיות מוסבר הפוך, וכנראה גם הרמב"ן הבין אותו ככה. הרשב"ם לוקט שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה, וזה נאמר לא רק בקידוש החודש, נגד סבא שלו, אלא גם בהלכות אחרות, וכך פשט הסוגיות גם. כמו שתוספות אומר שם ועוד. תוספות בראש השנה. לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, זה נאמר בכל תחומי התורה, לא רק בקידוש החודש. לכן פה גם היכולת שלהם לעשות דין נובעת מלא תהיה שמיעה גדולה מראייה. למה הוא מוסיף את העניין הזה של הודעת בעל דין? רק בגלל כדי שהדבר הזה יהפוך לעובדה כמו ראיית הלבנה, כמו שאני אמרתי קודם. זה הרשב"ם. הרמב"ן באמת אומר, לא, לא בשביל זה. זה הודעת בעל דין ברמה המשפטית. זה העדים שהעידו פה. ולולא היו פה העדים שהעידו, באמת זה לא היה מועיל. השאלה של הרשב"ם, איך הם דנים דין? הרי אף אחד לא העיד בפניהם. השאלה הזאת אומר הרמב"ן, שאלה מצוינת. באמת אי אפשר לדון אם אין עדים בפניהם. רק בגלל שיש פה הודעת בעל דין, שהבן אדם עצמו העיד בפניהם, הם יכולים לדון. בלי זה הם לא יכלו לדון באמת. הוא מקבל את קושיית הרשב"ם. אוקיי? אם אני צודק, הרשב"ם לא מקבל את זה. הרשב"ם טוען, למרות שהוא מזכיר את הודעת בעל דין, המוקד הוא לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. זה המוקד של הרשב"ם. את הודעת בעל דין הוא צריך כדי להפוך את זה לעובדה. אמנם, אפשר אולי היה להגיד, שהרי גם הרמב"ן אומר שיש מחלוקת בין לשנאות אצלנו בגמרא ובפרק החובל על השאלה האם אומרים לא תהיה שמיעה גדולה מראייה בתחומים אחרים, בממונות וכו', ולא רק בקידוש החודש. ואז יכול להיות שמה שהרשב"ם אומר, הוא מביא שני נימוקים. אחד מהם, לפי השיטה שלא אומרים לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, זאת אומרת הייתה פה הודעת בעל דין. הנימוק השני הוא לפי השיטה שכן אומרים לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, ואז באמת לא צריך להגיע להודעת בעל דין כמעדים דמי. זה הסבר אלטרנטיבי ברשב"ם. ואת יכול להיות שמה שהרשב"ם בא להגיד זה באמת שני הסברים, בגלל שהוא הרגיש בקושי שמעלה הרמב"ן. הוא אומר, אני אומר לך לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, ואם תשאל אותי אבל שיטת רש"י, וכנראה גם כמה מהאמוראים, שבשאר התורה לא אומרים לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, רק בקידוש החודש, כן, אבל פה הייתה גם הודעת בעל דין, וזה ההסבר של הרמב"ן. ואז באמת, אם אני קורא את זה כך, אז באמת ברשב"ם יש שני הסברים.
אבל זה באמת נראה ככה ברשב"ם, כי ברשב"ם אין משקל יותר גדול לנימוק של אין שמיעה גדולה מראייה. אז שני הנימוקים באים ביחד אחד ליד לצד השני.
להפך, ברשב"ם נראה שזה נימוק אחד, לא שניים. לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, וכיוון שהם רואים את הכל...
שני דברים שמצטרפים לנימוק אחד, אבל זה כאילו...
לא, זה מצטרפים לנימוק אחד.
אבל לא שיש משקל יתר לנימוק של אין שמיעה גדולה מראייה,
זה לא שאלה של משקל יתר. לפי מה שאני מציע, זה לא משקל יתר. הנימוק הוא לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. רק אי אפשר היה ליישם אותו אם לא היה פה ברקע הודעת בעדין שהיא כמאה עדים. זה שניהם מצטרפים ביחד להיות את הנימוק. זה נימוק אחד. כן. לכן אני אומר, זה מצטרף לנימוק אחד, אין פה משקל יתר ומשקל חסר. זה שניהם ביחד נותנים את הנימוק. אבל עכשיו אני אומר אפשרות אחרת, אולי באמת הרשב"ם אומר פה שני נימוקים כדי להרוויח את שני הצדדים של הספק שמעלה הרמב"ן. נימוק אחד זה לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, ואם תגיד לי שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה כמו רש"י, זה נאמר רק על קידוש החודש ולא על תחומים אחרים, אני אומר כן, אבל פה יש גם הודעת בעל דין. ואז הוו החיבור פה וכיוון, מרות? וו החיבור וכיוון זה וו שמוסיפה עוד נימוק, זה לא המשך של הנימוק הקודם. אלא ואם תגיד לי שאין פה בעיה של שמיעה גדולה מראייה, אז אני יכול לתת לך עוד הסבר. אוקיי? טוב, אולי.
יש לי שאלה שנייה, שאלה רעיונית. זה, מעבר פה לזה שרצינו לדון בשאלה האם עד נעשה דיין, זאת השאלה שדנים בסוגיה, כאילו, האם יש יתרון לזה ששלושה שבאו לבקר, הם שפוסקים בו במקום מה הדין, או שזה היה אותו דבר להגיד, טוב, מחר בבוקר או אחר כך יותר מאוחר, אחרי שהגוסס ימות, ילכו לבית דין והם ידונו בפני בית דין אחר. זאת אומרת, יש יתרון לזה שהם פוסקים במקום, או שזה סתם בשביל שנבין את הסוגיה?
אבל זה יתרון, הם סוגרים את העניין עכשיו, זה מה שהרשב"א אומר, ואי אפשר להרער על הפסק הזה, זה פסק דין חלוט. אין מה ללכת עכשיו לבית דין אחר ולהתחיל להתפלפל, אי אפשר להרער על זה. פסק הדין חלוט. יכלו באותה מידה להפוך לעדים, הם יכתבו את השטר, ועם השטר הזה ילכו לבית דין אחר, ובית דין האחר יפסוק.
אולי לא בא להם להגיע לבית הדין,
שמתאים לבית דין. לא משנה, לא משנה, אבל הם יכולים לעשות את זה או כך או כך.
רגע, ועוד שאלה, השלושה האלה שבאו, הם דיינים... לא יודעת, מוסמכים, או שהם סתם שלושה אנשים והם יכולים
לצורך הדיון דיינים מוסמכים, למרות שזה... אין כל כך דיינים מוסמכים בתקופת הגמרא. אין דיינים סמוכים. מספיק שאתה יודע את ההלכה. לא צריך סמיכה. הערה נוספת...
שלושה אנשים רגילים שלמדו משהו, הם יכולים לעשות את זה.
באופן עקרוני, כן.
יותר מזה, כשזה אחד מול השני, אז אפשר, הם יכולים לבחור אפילו רואה בקר, אפילו שני ה...
כן, טוב, טוב, פה זה לא כל כך פשוט, כי השאלה אם השכיב מרע יכול לבחור רואה בקר, או שיש פה מי שמפסיד, הרי יש צד שני, זה צריך להיות מקובל גם עליו. ואת אם הוא מחלק את הממון באופן לא רגיל, לא לפי דיני הירושה, פה צד שני, ושני הצדדים צריכים לקבל עליהם רואה בקר. אם כי זה לא כל כך פשוט, כי ברגע שהממון הוא שני...
שבאו לבקר עכשיו, הם החליטו להיות דיינים, ופתאום באים נניח היורשים, או מי ש... ואומרים, לא, אנחנו לא מקבלים את זה. לא יעזור להם. למה? הוא קיבל אותם כדיינים.
הוא לא קיבל אותם, זה לא בגלל שהוא קיבל אותם, הם החליטו להיות דיינים. זה לא קיבלו עליי, הם ראויים להיות דיינים.
אז זה עוד יותר בעיה.
למה?
מה, הם יכולים להחליט שהם עכשיו דיינים?
כן, שמתפקדים כדיינים. לא למנות את עצמם סמוכים. הם ראויים להיות דיינים, זה באופן כללי. עכשיו הם צריכים להחליט איך הם מתפקדים כאן. האם כאן הם מתפקדים בכובעם כדיינים או בכובעם כעדים?
אז שוב אני לא מבינה, נגיד שזה סתם שלושה חבר'ה שבאו, אוקיי? לא, לא רבנים, לא תלמידי חכמים שיושבים כל היום ולומדים בבית המדרש. סתם שלושה אנשים, לא מהארצות, אבל סתם שלושה אנשים שבאו לבקר.
אוקיי.
הם לא קרובי משפחה, אז נגיד שלושה חבר'ה מבית כנסת באו לבקר. אז עכשיו הם יכולים לדון ולפסוק פסק ירושה ליורשים, זה מוזר.
זאת, לא, א' לא אמרתי את זה, זאת שאלה אחרת. זאת שאלה בהלכות דיינים. מי ראוי להיות דיין? אותנו כאן זה לא מעניין, אנחנו לא עוסקים בזה. אנחנו עוסקים בהנחה שיש פה שלושה שראויים להיות דיינים. מה נדרש כדי להיות ראוי להיות דיין? פחות ממה שאתם חושבות. אבל לא משנה, זה פרשייה בסוגריים. כרגע ההנחה היא שזה שלושה שראויים להיות דיינים. עכשיו הם יכולים לתפקד כדיינים או לתפקד כעדים, זה מסור להחלטתם. בסדר? עכשיו עוד רשב"ם אחד רק כהערה הצדדית. לא שנו עד אם רצו עושים דין, עד שרצו לבקר את החולה ביום. זה כיוון דשמעו מפי החולה, הרי הוא עד בפניהם, ולא תהיה שמיעה גדולה מראייה, ויכולים היו לעשות דין באותה שעה דיום הוא. וכיוון דנתרצו להיות דיינים בדבר, כששמעו את העדות מפי החולה, יכולים לדון היום או למחר, כבית דין ששמעו עדות, ואחר כך הולכים לבתיהם ונושאים ונותנים בדבר, ופוסקים את הדין כפי מה שעיניהם רואות. זאת אותה הערה שהערתי על התוספות בראש השנה. שאם אני ראיתי את זה ביום, זה לא אומר שאני צריך לדון במקום. אני יכול לדון אחרי הצהריים, למה? כי בעת שראיתי זה היה זמן שראוי לדון. לא צריך שהדיון יהיה בזמן הראייה. צריך שיהיה אפשר לדון בזמן הראייה. אז פה זה כתוב.
בזמן שראית, היית ראוי להיות דיין.
כן.
אבל
וזה ההערה של הרשב"ם שהוא כותב את זה פה במפורש. עכשיו הוא אומר, אבל אם נכנסו לבקר את החולה בלילה, שבאותה שעה לא היו ראויים להיות דיינים, ועדות שהוא עד בפניהם מפי החולה בלילה, לא בפני בית דין הוא, דבאי שעתה אינם יכולים להיות דיינים, בסדר? והעיר ראיה דידו, אינה כשמיעת בית דין ששומעים עדות מפי עדים, אלא הן עצמם עדים הם במה ששומעים מפי החולה. בסדר? זה לא שמיעת בית דין ששומעים עדות מפי העדים, אלא הם עצמם עדים כי הם שומעים מפי החולה, ובאותה שעה הם לא רואים להיות דיינים, נכון? אז רואים שבאופן עקרוני קבלת העדות יכולה להיות בלילה לפי רשב"ם, מכאן הרמב"ן דייק את מה שהוא דייק, נכון? רק יש לי בעיה, כי אני לא יכול לדון עכשיו כי אין דין בלילה. מה יקרה בבוקר? בבוקר אני לא אוכל לדון על פי זה, כי הדיון שלי, אני הייתי עד, אני לא יכול להפוך להיות דיין. אוקיי? לא בגלל שקבלת העדות בלילה פסולה, להפך, דווקא בגלל שהיא קשרה. לפי הרשב"ם. בגלל שהיא קשרה, אז הפכתי להיות עד. אם הפכתי להיות עד, אני לא יכול להפוך להיות דיין. אבל אם אני מקבל את העדות בבוקר ודן אחרי הצהריים, זה כן אפשר. למה זה אפשר? כי אז בעת קבלת העדות בכלל לא הפכתי לעד. נהייתי ישר דיין. אני דן על פי ראייתי. אוקיי?
אולי פה
כוונת
קבלת
העדות
בלילה, זה כמו
ראו
בלילה, ואז בבוקר הם יכולים לבוא
להעיד.
אולי
פה
מובן הזה, שכוונת שיש קבלת עדות בלילה, נכון?
כן.
אז אולי זה כאן במובן, כמו
שראו
בלילה, ואז בבוקר
הם
יכולים לבוא
להעיד. אז אני אומר, הם יכולים לבוא להעיד, אבל לא לדון.
כשהם נראה בלילה, הם יכולים להעיד.
אין בעיה, אבל הם לא יכולים לדון.
נכון.
זהו, אז זה המדבר. הם לא יכולים לעשות דין אם ראו בלילה. להעיד הם יכולים. להעיד הם יכולים גם בלילה עצמו. הם יכולים לכתוב וזאת תהיה עדות. עכשיו, בתוספות כותב ככה. תוספות שם בוואבטרה. אבל בלילה, אפילו אגב, איפה אתן עומדות מבחינת המקורות ששלחתי? ראיתם את הקצות, קובץ שיעורים וזה ראיתם?
כן. לא מספיק בעיון.
אוקיי.
לא, אני ראיתי
את המדיון. אני קצת מתלבט. טוב, בואו, אני אנסה לגמור היום, נראה אם אני אצליח. כי אני רוצה לגמור את זה כבר היום, רציתי לגמור את זה כבר היום. אז תוספות אומר ככה, אבל בלילה אפילו שלושה כותבים ואין עושים דין. דאי ראייה כמו עדות, ואין מקבלים עדות בלילה. שיטת התוספות זוכרות? שיטת התוספות היא שראייה היא כמו עדות. התוספות פה אומר שלא מקבלים עדות בלילה. כי דמוכח פרק ראו בית דין, דקבלת עדות כתחילת דין, והיום דראוי לקבלת עדות יכולים לדון על פי ראיית יום, דלא תהיה שמיעה גדולה מראייה, ולא כמו שפרש הקונטרס דאמר, קיבלו עדות שהעידו לפניהם בלילה, דנים למחר על פי אותה עדות, ואין צריכים לחזור אולי בפניהם ביום.
אני חיפשתי ולא מצאתי.
מה?
זה בבת מה?
מה שהוא מצטט. הקונטרס זה הרשב"ם במקרה הזה, לא?
נכון, כן.
לא משנה, גם
ברשב"ם
לא ראינו.
הרשב"ם
שראינו קודם.
למה? זה הרשב"ם שראינו. שאם קיבלו עדות שהעידו לפניהם בלילה, אפשר לדון מחר על פי אותה עדות. לא צריכים לחזור ולהעיד בפניהם ביום. הוא אומר כי קבלת עדות בלילה היא קשרה.
אוקיי, אלה במילים אחרות קטן.
לא שהם ראו בלילה. עוד פעם, לא שהם ראו בלילה. הרשב"ם לא מדבר שהם עצמם ראו בלילה. הם קיבלו עדות, העידו בפניהם בלילה. אז הם לא יכולים לדון בלילה כי אין דין בלילה. אבל קבלת עדות יש בלילה. אז אם הם ישבו לדון ביום אין שום בעיה, הם יכולים לעשות את זה. זה מה שגם הרמב"ן כתב ברשב"ם למעלה. בסדר? אז זה נקודה אחת. אחרי זה בהמשך הוא כותב, ומה שפרש הקונטרס דווקא נכנסו לבקר אבל הזמינום להעיד, שוב אין יכולים לדון. אפילו יעידו אחרים, דאבו להועדים, ואין עד נעשה דיין. כן, אם הם נכנסו להעיד, אז אפילו אם יבואו עדים אחרים הם לא יוכלו לדון. למה? כי הם כבר בסטטוס של עדים. זה מה שראינו, זה ענף קמינה שיעל, יעל אל קיים, קודם הביאה, בין הרמב"ן לבין רשב"ם. מה קורה אם באים עדים אחרים ביום? אמרתי שלפי הקונטרס, ברגע שהם נהיו עדים, אז הם כבר לא יוכלו להעיד אפילו על פי עדים אחרים ביום. זה בדיוק מה שכותב פה התוספות בפירוש. התוספות פה כותב את זה בפירוש ברשב"ם. והביא ראיה מפרק כמה דמכות, ומתשובת רשי וכולי, בקיצור הוא חולק על, ה, על הרשב"ם ולא מקבל את העניין הזה, כמו שראינו גם ברמב"ן. ועכשיו יש נקודה מעניינת. ומיהו, אין נראה פירוש, אין נראה פירושו. בטעם דאין עד נעשה דיין, הווי או משום דהווי העדות שאי אתה יכול להזימה, וכיוון שהם עצמם עדים ודיינים לא יקבלו הזמה על עצמם, או משום דבאינן ועמדו שני אנשים אלו העדים לפני השם אלו הדיינים. אבל העדים עצמם אין חוזרים ויושבים ודנים, ומען איתמי אין לפסול המתכוון להעיד אלא דווקא עד המעיד. הוא אומר, טעם הרשב"ם לא נראה לי הגיוני. למה? כי הרשב"ם טוען שאם הם נכנסו בכוונה להעיד, למרות שהם עדיין לא העידו, יש להם סטטוס של עדים והם לא יכולים להפוך להיות דיינים. אומר התוספות, וכאן אנחנו עוברים לשלב האחרון של הסוגיה. אמרתי שאני רוצה לדון בטעמי הדין, למה עד לא נעשה דיין, אבל זה כמובן קשור בטבורו לכל מה שראינו עד עכשיו. וזה מה שאומר תוספות. הרי לפי רשב"ם יוצא שאם העדים התכוונו להעיד, למרות שהם לא העידו בבית דין, אסור להם להתיישב על כיסא הדיין. למה? הרי אם הטעם הוא, בגלל שהם לא יקבלו הזמה על עצמם, לא נכון. הרי הם בכלל לא העדים, רק התכוונו להעיד, העדים הם עדים אחרים. אז למה הם לא יכולים לדון על עדות של עדים אחרים, הם לא יקבלו הזמה על העדים שהעידו בפניהם, זה לא הם. מה אכפת לי שהם נקראים בסטטוס של עדים כי הם התכוונו להעיד? מי שמעיד בפועל בפניהם זה עדים אחרים. אז מה הבעיה, למה הם לא יכולים לשבת על כיסא הדיין? למה הם לא יקבלו הזמה?
אבל הם באמת לא יכולים, במקום שהם היו עדים, הם לא יכולים לקבל הזמה על עדות כזאת.
למה לא?
כי הם גם
יכולים, אבל הם בעלי עניין פה, הם
לא
יקבלו את העדים המזימים, כי הם גם הדיינים וגם העדים.
לא נכון, אנחנו מדברים,
עוד פעם,
אני אסביר, תנו לי רגע. שני עדים ראו את הלבנה, בסדר? או ראו מעשה, בסדר? עכשיו אומר הרשב"ם, אם הם נכנסו בכוונה להעיד, יש להם סטטוס של עדים, אוקיי? לכן מה? עכשיו הם מתיישבים לדון, ובאים בפניהם שני עדים אחרים על אותו מעשה. אומר הרשב"ם, הם לא יכולים לשבת בדין. ברגע שיש להם סטטוס של עדים, למרות שהם לא העדים בפועל, העדים בפועל זה עדים אחרים, אבל יש להם סטטוס של עדים, הם לא יעידו, הם רק התכוונו להעיד. הם לא יכולים להפוך לדיינים. אומר התוספות, תסביר לי בבקשה את הדין, למה עד לא נעשה דיין. יש שתי אפשרויות.
רגע, שנייה.
אפשרות אחת, זה בגלל שהם לא יקבלו הזמה על עצמם. מה זאת אומרת לא יקבלו הזמה על עצמם? הרי נגיד שיבואו שני עדים ויזימו את העדים האחרים שיעידו בפניהם, מה זה הזמה? הם יגידו, אתם עצמכם בכלל לא ראיתם את השכיב מרע הזה, אתם בכלל הייתם בטורקיה באותו זמן, אל תבלבלו לנו את המוח, למה שאני לא אקבל את ההזמה הזאת? אני הייתי אצל השכיב מרע הזה. העדים האלה שבאים ומעידים שגם הם ראו אותו, יכול להיות שמשקרים. אם יוכח שמשקרים, אני אקבל את ההזמה, מה הבעיה? למה לא?
לא הבנתי את המקרה,
אני ביקרתי את השכיב מרע.
הם אלה שהם היו עדים לשכיב מרע.
אני אסביר.
ואז הם לא יקבלו את הזמן.
רגע, יעל, תני לי. הדיינים האלה באו לבקר את השכיב מרע ב-9 בבוקר. אוקיי? הם באו בשביל להעיד. אוקיי? אומר הרשב"ם, במצב כזה, הם לא יכולים לשבת אחרי זה ולדון. למה? כי עד שבא בכוונה להעיד לא יכול להפוך לדיין. אומר התוספות, וזה המשך של דברי הרשב"ם, לפי הרשב"ם יוצא שאפילו אם הם יתיישבו אחרי הצהריים ויבואו לפניהם אחרי הצהריים שני עדים אחרים שגם הם ביקרו את השכיב מרע בשעה 10, לא בשעה 8. רגע, הם ביקרו את השכיב מרע בשעה 10 והם באים ומעידים, לנו גם הוא אמר שכך וכך הוא מחלק, בסדר? עכשיו
אותה עדות כמו שהדיינים כבר יודעים אותה.
נכון. עכשיו הדיינים, אומר התוספות, לא יכולים לשבת בדין. למה? כי אין עד נעשה דיין. אז בואו נראה את הטעמים. למה אין עד נעשה דיין? כי הוא לא יקבל הזמה? למה שלא יקבל הזמה? אם יבואו שני עדים ויגידו, ב-10 בבוקר אתם לא הייתם אצל שכיב מרע, אתם הייתם בטורקיה. אז מה הבעיה? למה שאני לא אקבל הזמה על העדים האלה? זה שאני הייתי ב-8 אצל שכיב מרע, מה זה קשור לזה שהעדים האלה שאומרים שהיו אצלו ב-10 שיקרו? למה שאני לא אקבל הזמה על זה? מה הבעיה? אין שום בעיה עם זה. אז לכן זה לא ברור הרשב"ם הזה. אז מה תגיד? הנימוק
השני... אבל למה להבין שבאו שני עדים אחרים? לא הבנתי את זה.
לפי הרשב"ם...
כשאני קראתי...
הם לא יכולים להיות עדים.
שנייה. כשאני קראתי את התוספות הזה... לא, בסדר, אנחנו רוצים להבין... אפשר להגיד את אותו דבר, כאילו, בתור תירוץ ובתור קושיה. אנחנו רוצים להבין מה הטעם שעדים לא יכולים להיות דיינים. אז בוא נשום, אפשרות אחת היא שאם יבואו עדים מזימים, הדיינים לא יקבלו אותם. עכשיו, אני הבנתי, זו אפשרות אחת שאנחנו בודקים אותה כרגע.
הבנת נכון, הבנת נכון לגמרי.
לא, ואני הבנתי שהעדים והדיינים הם, אנחנו במקרה הזה,
שהעד
הוא הדיין.
בדיוק ככה. ועכשיו שואל התוספות,
ואת מי יזימו את הדיינים?
וזה בדיוק מה ש...
אז יש להם אינטרס, הסיבה היא לא בגלל, לא מקרה שיש שני עדים אחרים, זה בגלל שיש להם אינטרס, מה
יזימו את... יעל, הבנת מצוין. וזה בדיוק מה שתוספות מקשה. למה? כי תוספות אומר, אני מבין מצוין את הטעם למה אין עד נעשה דיין, אם העד בעצמו מעיד ונהיה דיין על עצמו. אז באמת אני מבין למה הוא לא יקבל הזמה. אבל הרשב"ם רוצה לטעון שאותו דין יהיה, גם אם יבואו עדים אחרים, הדיין לא יוכל לשבת בדין הזה. ושואל התוספות, אם זה הטעם, אז תסביר לי למה. דווקא בגלל שהבנת נכון את הטעם, בדיוק זה מה ששואל התוספות.
אבל זה אותו דבר, אם יבואו עדים ויגידו, תשמעו, בעשר הוא אמר לנו קצת בשינוי נוסח, אז כבר לכאורה הם מזימים אותם.
לא, לא, הם לא מזימים, זה הכחשה. אז מה זה אימנו הייתם במקום אחר? אין הכחשה, זה לא סתירה בעדויות, העדויות מתאימות. אנחנו היינו אותו בשמונה ושמענו שהוא רוצה לחלק את רכושו בשווה בין כל ילדיו, בסדר? עכשיו אנחנו יושבים בדין, עברו כבר יומיים, אנחנו יושבים בדין, באים לפנינו זוג עדים אחרים שבכלל היו יום אחרינו, ומספרים לנו שהוא אמר להם שהוא מחלק את כל רכושו בשווה בין ילדיו, אוקיי? עכשיו אומר הרשב"ם, גם במצב כזה אנחנו לא נוכל לשבת בדין, למרות שמי שמעיד פה זה לא אנחנו עצמנו, שזה הדין המקורי של עד, רגע, זה הדין המקורי של עד נעשה דיין. אומר הרשב"ם, אבל גם במקרה שהעד הוא אחר, גם שם העד שהתכוון להעיד לא יכול להפוך להיות דיין. שואל עליו התוספות למה? מילא אם אתה עצמך העד שמעיד ואתה הופך להיות דיין, אז ברור, אתה לא תקבל הזמה על עצמך. אבל אם אתה מדבר על עדים אחרים, אז מה הבעיה? למה שאני לא אקבל הזמה עליהם? זה לא נוגע אליי.
ההזמה מבטלת את העדות שמעידו, לא?
לא, מה פתאום? מה פתאום? בכלל לא. בכלל לא. הפוך. ההזמה, כל הרעיון בהזמה, זה שאני בכלל לא...
אני בכלל לא... אבל העדות הזו, הדיינים יודעים שהיא נכונה.
רותי, כל הרעיון בהזמה, זה שהיא לא מבטלת את העדות. זאת הגדרת הזמה. הגדרת הזמה פירושו, אין לי ויכוח עם מה שאתה אומר, יכול להיות שאתה צודק. אתה לא יכולת לראות את זה. אתה שקרן. זה בדיוק הנקודה. לכן מה שאומר פה התוספות, הם יוכלו לקבל הזמה על העדים ההם. העדות תישאר על מכונה. אנחנו יודעים שהם העדות נכונה. אבל העדים האלה הוכחו כשקרנים, הם לא היו אצלו. אז מה הבעיה? למה שלא נקבל את ההזמה הזאת? לכן פה במקרה הזה אין מניעה שהדיינים האלה ישבו בדין. זה מה שהוא מקשה על הרשב"ם. אלא מה נגיד? הטעם השני. מה זה הטעם השני? זה הטעם אגב שמביא הרשב"ם עצמו, נכון? מה הרשב"ם עצמו מביא? ועמדו שני אנשים אשר עליהם הריב לפני השם, כן? השני אנשים בפשטות זה הבעלי דין כמובן, אבל הגמרא דורשת שזה העדים, לפני השם זה הדיינים, לכן העדים צריכים לעמוד בפני הדיינים, אז לא ייתכן שהעדים בעצמם יהיו הדיינים, זה צריך להיות שתי אינסטנציות, כן? העדים עומדים מול הדיינים, אבל אם העדים עצמם מתיישבים על כיסא הדיין, אז אין פה קאט של עדים ומולם יושבים דיינים, אלא זה אותה אינסטנציה עצמה. וזה פסול של אין עד נעשה דיין, אוקיי? גם פה זה לא מתקיים. גם לפי הטעם הזה אי אפשר להבין את מה שהרשב"ם אומר. בגלל שלפי מה שהרשב"ם אומר, זה רק כאשר העד מעיד, אבל הרשב"ם מדבר גם על עדים שלא מעידים, רק התכוונו להעיד. אז מה הבעיה? העדים שמעידים עומדים מול הדיינים. הכל בסדר. זה שהדיינים גם היו אצל ה... שכיב מרע והתכוונו להעיד, אז מה אם הם התכוונו? כרגע הם לא עומדים מול עצמם ומעידים. מישהו אחר עומד ומעיד. יוצא שגם לפי הטעם הזה אי אפשר להבין את הפסול של רשב"ם.
איפה רשב"ם בכלל מדבר על הזמה? את זה אני לא ראיתי.
רשב"ם לא מדבר על הזמה.
אז למה התוסף מקשים על
הרשב"ם? הרשב"ם מדבר...
בואו ננסה לבחון מה שיטת הרשב"ם. האם לפי הזמה, האם לפי גזרת הכתוב? לפי הזמה אני מקשה קושייה וזה לא אפשרי. אבל גם לפי
גזרת הכתוב
זה לא אפשרי, מה נעשה?
הרשב"ם, מה שהוא אומר לא מדבר בכלל על הזמה, לא קשור להזמה. מה שהרשב"ם אומר זה שעדים שהתכוונו להעיד לא יכולים להתיישב על כיסא הדיין. בסדר? מה זאת אומרת? לא יכולים להתיישב על כיסא הדיין, מספיק שהם התכוונו להעיד, לא שהם העידו בפועל. נכון? הרי זה כל מה שהרשב"ם אמר. אז איך זה קורה? אז מי כן מעיד שם? כנראה שני עדים אחרים. הם התכוונו להעיד, אבל בפועל בסוף יהיו עדים אחרים, לא הם העידו. הם עדיין לא יכולים לשבת על כיסא הדיין. זה חידושו של הרשב"ם, נקודה. אומר התוספות, את החידוש הזה של הרשב"ם, אי אפשר להבין לפי אף אחד מהנימוקים שפוסלים את העד להיות דיין. לא לפי הנימוק של ההזמה, ולא לפי הנימוק של עמידה שני העדים מול הדיינים. בסדר? אז זאת הטענה, וכאן נכנסים באמת משתרבבים הטעמים. עכשיו תשימו לב, יש רבי לייב, לא שלחתי לכם אותו, הוא רוצה לטעון את הטענה הבאה. אפשר להבין גם את הדין של את הכלל של ההזמה וגם את הכלל של ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם בכמה צורות. את הכלל של ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם אפשר להבין או כאילו שאנחנו דורשים בעצם שתהיה פה איזושהי עמידה של עדים מול דיינים, וברגע שזה אותם שני אנשים או אותם שלושה אנשים, אז אין פה עמידה של שתי קבוצות זו מול זו, כי אני חושב שהיא דרישה איך משפט מתנהל, והוא לא יכול להתנהל כך אם אותם אנשים עצמם יושבים גם על כיסא הדיינים וגם על דוכן העדים. אוקיי?
זה אפשר להתחת. אבל זה עניין פורמלי.
נכון,
עניין פורמלי. אני חושב שיש בזה מהות.
רגע. זה עניין פורמלי, זה הסבר פורמלי.
מבצעת, לא יכולה להיות שופטת וכנאלי.
אז זה לא רשות מבצעת, אני אומר, זה עניין פורמלי. אנחנו לא יכולים לערבב את האינסטנציה של דיינים, אינסטנציה של עדים בבית הדין. זה הסבר אפשרי אחד. הסבר אפשרי שני, שמביא הרמב"ן, אם ראיתם, הוא מביא, בשם הירושלמי, הוא מביא שיש איזושהי סתירה, השאלה אם הם צריכים לעמוד או לשבת. בתור עדים הם צריכים לעמוד, בתור דיינים הם צריכים לשבת. אוקיי? זה הדין. עכשיו, אז יש פה איזושהי סתירה, כמובן גם זה עניין פורמלי. אבל זה רק אינדיקציה לזה שהעדים לא יכולים להיות דיינים, וכמובן, זה קצת בעייתי, כי אם הם באמת מעידים ורק אחרי זה דיינים, אז מה הבעיה? בהתחלה יעמדו ואחרי זה ישבו. זה מדבר על אין עד נעשה דיין, כאשר העדות והדיינות נעשות באותו רגע. וזה מחזיר אותנו למה שאמרתי בתוספות בראש השנה, שהראייה היא עדות ודיינות בו זמנית. אוקיי? אבל זה בכל מקרה גם לא מסתדר עם הרשב"ם פה כמובן, נכון? לפי הטעם הזה גם אי אפשר להבין את הרשב"ם, כיוון שעדיין העדים שמעידים פה עומדים והדיינים יושבים, למה שהדיינים האלה לא יוכלו לשבת פה? מה הבעיה? אבל יש אפשרות שלישית להסביר את הנימוק.
אולי אם הדיינים הם בעמדה של עדים, אז מבחינה נפשית הם לא יכולים להיות. אפילו שהם לא ידעו בפועל. אבל אם הם
התכוונו,
אז הם כאילו בעמדה של עדים.
אולי אני אגיד משהו דומה.
אבל לא יכולים להיות בפועל.
אני אגיד משהו דומה. יכול להיות שהנימוק של הרשב"ם, וכך אומר רבי לייב מעלין, בחידושים שלו בסימן למדי, הוא אומר ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, אין הכוונה שצריכה להיות איזושהי סיטואציה כזאת שאלה עומדים מול אלה. אלא ברגע שהדיינים הם לא אלה שיושבים מול העדים, אלא הם העדים עצמם, הם פסולים להיות דיינים. הפסול הוא לא בעדות, הפסול הוא בדיינות. לכן הוא אומר, בעצם מה שכתוב שם, זה שמי שיש לו סטטוס של עד, לא יכול לכהן כדיין. אולי הטעם הוא מה שרותי אמרה קודם, כי המכוונות הנפשית שלו היא מכוונות נפשית של עד ולא של דיין. אבל לא חשוב. ההגדרה ההלכתית היא שמי שיש עליו סטטוס פורמלי של עד, לא מי שעומד בבית הדין ומעיד, מי שיש עליו סטטוס פורמלי של עד, לא יכול להפוך להיות דיין. כאן הוא אומר, רבי אליהם, זה יכול להסביר גם את הרשב"ם מקושיית התוספות. כי אז הרשב"ם אומר, ברגע שהתכוונו להעיד, אז יש עלינו סטטוס של עד. נכון, אנחנו לא מעידים בפועל. אין בעיה של קבלת הזמה, אין בעיה של ועמדו אלה מול אלה. אבל מה שכתוב בוועמדו שני אנשים זה לא זה ולא זה. מה שכתוב בוועמדו שני אנשים זה הכוונה, ברגע שיש לך סטטוס של עד, עד זה לא דיין, זה מישהו אחר. אתה כבר לא יכול לכהן כדיין במקרה הזה. וברור שזה מה שהרשב"ם מתכוון, כי אחרת קשה עליו קושיית התוספות. לפי שני הנימוקים האחרים, קשה עליו קושיית התוספות. לכן א', ברור שהרשב"ם מתכוון לעמדו שני אנשים ולא קבלת הזמה. זה הוא כותב בעצמו בפירוש. אז זה בכלל לא שאלה מהזמה. הזמה זה לא הנימוק של הרשב"ם. הנימוק של הרשב"ם זה ועמדו שני אנשים. אבל גם בעמדו שני אנשים יש שלושה הסברים אפשריים. הסבר אחד זה שאו ישיבה או עמידה זאת סתירה לא הולך פה ברשב"ם. כי פה אין בעיה, דיינים רק יושבים, הם לא מעידים בפועל, הם לא צריכים לעמוד. יש עדים אחרים שמעידים בפועל. ההסבר האחר שצריכות לעמוד פה שתי כתות זו מול זו, גם הוא לא הולך פה ברשב"ם. ושמי שעומד מולנו זה עדים אחרים, וזה מתקיים פה, אין שום בעיה. רק ההסבר השלישי בדעת הרשב"ם, ההסבר של ועמדו שני אנשים, שהכוונה שדיינים, מי שיש עליו שם עד, לא יכול לכהן כדיין, רק ההסבר הזה יכול להציל את רשבם מקושיית התוספות. אוקיי? אז בעצם הכנסתי פה כבר גם את ההסברים השונים לשאלה למה אין עד נעשה דיין.
רק בעניין של זה אתה כתוב, לא דיברת עדיין על
ההזמה. בהזמה אני רק אוסיף באמת עוד משפט אחד, ואז אני מסיים את הסוגיה הזאת וזהו, כי אני כבר רוצה באמת לסיים את העניין הזה. אתם רואים? תראו גם בקובץ שיעורים אומר אותו דבר, כמו רב אריה לייב. מה שהקשו בתוספות על שיטת הרשב"ן ובכיוונו להעיד אין יכולים לדון גם בעדות אחרים, למה טעם יש לפסול בזה, יש לומר לדעת רשב"ן, דמקרא דעמדו ילפינן דאין עד נעשה דיין, והפסול אינו משום חיסרון ועמדו, שצריכה להיות עמידה של זה מול זה, אלא דהו פסול בפני עצמו, דאיך דיש שם עד עליו, פסול להיות דיין. ממש כמו רב אריה לייב, בסדר? הקצות...
זה יותר כמו רותי אמרה, כי אני יודע שגזירת הכתוב, זה לא
כן.
תיאור מצב פסיכולוגי.
אוקיי. עכשיו, פה לגבי ההזמה יש בקצות שהפניתי אתכם, יש פה כמה ניסוחים גם בכיוון הזה של ההזמה. יש כיוון שאומר לא יוכלו לקבל הזמה, כי הם לא ירצו לקבל הזמה, כי הם נוגעים בדבר, הם עדים ויש להם עמדה, הם לא יקבלו הזמה. אבל זה כמו שאמר התוספות רק כאשר הם עצמם באמת העדים הרלוונטיים, אוקיי? מצד שני, זה פירוש בעייתי. מה זאת אומרת לא ירצו לקבל הזמה? הם לא ירצו לקבל הזמה כי הם יודעים את האמת, לא כי הם מוטים בדין. איזה מין טענה הזאת? בגלל שהם יודעים את האמת, הם לא יקבלו הזמה, נכון? הם לא יקבלו הזמה כי זאת האמת. זה טענה מוזרה. אבל זה...
יש לי פשוט השגה לעניין של האמת, כי... אני רואה סתם דוגמה אצלי בבית, אוקיי? במריבות של הילדים שלי, אוקיי? לא, באמת, שני...
מה אלה?
כולנו נמצאים באותו מקום, כולנו, גם אנחנו הורים אפילו, רואים את המקרה, וכל אחד רואה ומפרש משהו אחר. אין דבר כזה לראות ושזאת המציאות האמיתית, ואי אפשר לבוא ולהעיד משהו אחר. אפשר לראות את אותו דבר בו זמנית, ולהעיד שני דברים שונים.
אז מה המסקנה?
אני מהחיים.
אז מה המסקנה? מסכים לכל מילה, מה המסקנה? רגע, רגע, שנייה. יעל, מסכים לכל מילה שאמרת. הלאה, מה המסקנה?
אני רק רציתי להעיר שהם יודעים את האמת. הם יודעים שישכיב מרע כתב כך וכך.
כן.
אבל מה זה קשור להזמה? הזמה אומרת על עובדות לגמרי אחרים, שאנשים האלה היו בטורקיה, כמו שרב אמר.
לא, אבל הם יודעים את האמת שהם היו שם.
יכול להיות שהיורשים יש להם פה, נגיד...
הם הרי יודעים את האמת גם שהם היו שם, לא רק שככה הוא אמר. אז ההזמה, כשיבואו להזים אותם ולהגיד להם שהם לא היו שם, הם לא יקבלו את זה, הם יודעים שהם היו שם.
אם הכל היה באותו מעמד והם ראו שהם נמצאים שם.
הם עצמם, הדיינים הרי היו שם. אז הם לא יקבלו את ה... אז אני אומר, נכון שהם לא יקבלו, אבל הם לא יקבלו כי זאת האמת. במקום שאני ניזון מעדים, יש דרישה שהעדים, העדות צריכה להיות כזו שניתנת להזמה. אבל אם אני עצמי ראיתי, למה זו לא העדות שצריכה להיות ניתנת להזמה? עכשיו, זה פה באמת עוד עיקרון, יש ניסוח אחר שאומר שזו צריכה להיות עדות שניתנת להזמה. לא שהם לא יקבלו הזמה. מה זאת אומרת? שהעדות הזאת, אנחנו לא נוכל להזים אותה לעולם, כי הדיינים תמיד יודעים שהם היו שם. כמו שאמרתי קודם, בעיניי זה בעייתי, כי אם הם יודעים, אז הנה חינמי, בצדק הם לא יקבלו את עדות ההזמה. אבל, יכול להיות שיש פה משהו אחר. הרי אם יזימו אותם, אז בסופו של דבר, מה יצא? שהם שיקרו בעדות, נכון? הם שיקרו בעדות, נכון? אם הם שיקרו בעדות, אז הם נפסלו גם לעדות וגם לדיינות. אז יוצא שהדיינים שבפניהם התקיימה ההזמה, היו דיינים פסולים. אבל אם זה ככה, אז אין פה הזמה. ההזמה הזאת קורטת את הענף שעליו היא עצמה יושבת. כי ברגע שיוזמו העדים, נפסלו גם הדיינים. אם נפסלו הדיינים, אז לא הייתה פה הזמה. כי ההזמה נעשתה בפני בית דין פסול. עכשיו, גם זה, כמובן, לא מתקיים, זה לא יכול לתרץ את הרשב"ם למעלה, זה לא קשור. אלא שהולכים על הכיוון של הזמה, זה הסבר אפשרי. אוקיי? אז גם בתחום ההזמה, אפשר היה לדבר או במישור שלא נקבל הזמה על עצמנו, או במישור שגם אם נקבל זה לא יעבוד, כי זה פוסל אותנו וממילא הקבלה שלנו לא שווה כלום. ובמישור של
ועמדו שני אנשים,
ובמישור של שני האנשים שעמדו, ועמדו שני אנשים שלהם הרים לפני השם, הצעתי שלושה הסברים שהשלישי כנראה יכול להיכנס ברשב"ן, כמו שאומר הקובץ שיעורים ורב אריה לייב מעלין. אוקיי, אני יוצר כאן. וגמרנו את הסוגיה, אני כבר לא אחזור אליה.
אני כן
אשמח
שכן נתייחס לעניין הזה של שרואים אז יודעים את האמת, כי זה באמת משהו במהות
של
זה, נכון?
אמרתי לך, יעל,
אני... אז מה שאמרתי גם בשיעור הקודם, זה קל שרואים את הלבנה, אין פה משהו, אין פה... לא יודעת מה, אין פה איזה משהו לא רגשי, ולא ממוני, ולא שום דבר.
גם פה אין שום דבר. גם פה אין שום דבר. באים שלושה אנשים ושומעים מישהו אומר מה הוא רוצה לחלק את הרכוש שלו. איזה עניין רגשי יש פה. מה שהם ראו, זה מה שהם יודעים.
יש פה עניין גדול, כי יכול להיות שהיורשים היו יכולים להביא עד, או להמציא עד, או להביא עד אמיתי, שראה שם משהו אחר.
היורשים יכולים לעשות מה שהם רוצים, לדיינים אין שום הטיה. היורשים תמיד יכולים לעשות מה שהם רוצים, השאלה אם יש לך חשד להטייה אצל הדיינים.
אני לא מקבלת באופן עקרוני את הדבר הזה, מה זה אומר? דיינים הם גם בני אדם.
אבל אם דיינים הם בני אדם,
מה שהם רואים והם יודעים זה גם...
אז אל תתני להם לדון בכלל. אז אל תתני להם לדון, אולי הם משקרים סתם, הם בני אדם. מה זה עוזר לו שהם יקבלו עדות? אם הם יקבלו עדות אז הם לא בני אדם? אז זה יותר טוב מה שהם ראו בעצמם? הפוך, אם הם מקבלים עדות אז אולי הם יקבלו אותה למרות שהיא לא שווה כלום כי הם בני אדם והם טועים? תמיד את יכולה לעלות את הטענה הזאת, זה לא טענה. בסוף בסוף צריכים להיות דיינים שהם בני אדם שישפטו, מה לעשות? אין לנו מלאכים שישפטו, דיינים שופטים. כל השאלה זה מה המצב המיטבי, והטענה היא שאם הם ראו, זה לא יכול להיות יותר גרוע מאשר שהם שומעים על זה מפי עדים. את זה הם יודעים מכלי ראשון. לשקר הם תמיד יכולים, לטעות הם תמיד יכולים. גם אם תדרשי שיבואו עדים בפניהם הם יכולים לטעות, מה זה עוזר? זה לא יעזור לך כלום.
זה נשמע הגיוני מצד אחד, ומצד שני, לא יודעת, אולי בתחושה כשיש יותר אנשים מעורבים, אז יש, מה שאמרתי כבר בפעמים מקומות, יש יותר שליטה, יש יותר
בקרה, לא יודעת. בסופו מה. של דבר, בפסק הדין מעורבים רק שלושת הדיינים. זה שהיו שם העדים, אז מה הם היו הדיינים? העדים, הדיינים מחליטים מה לעשות עם העדות הזאת. בהחלטה מעורבים רק שלושת הדיינים, בסוף בסוף הם יושבים, הם ומצפונם. זהו. ולכן תמיד את יכולה לחשוד שהם טעו, שהם שיקרו, שיש להם אינטרסים, זה תמיד נכון. גם אם תדרשי אלף עדים, זה לא משנה כלום.
טוב.
אוקיי?
אוקיי.
טוב, אז אנחנו עוצרים רבה. כאן.
תודה.
להתראות.
להתראות.
תודה רבה.
תודה רבה.